שקל.
אתם צריכים לתת...
באוכלה היה 100 שקל, לא, חיקת מחצית השקל.
זה עוזר למחצית השקל. מתנות להגיונים עדיף לתת ישירות, כן, מי ש... ממש אוכל.
שיום יסטיש, חברים, מצלימה בו, מחשב כאן, ניתן כאן, אותו נתן. זה טוב או לא טוב?
לא יפה.
אין דבר כזה בעולם הזה טוב או לא טוב, זה רק עניין של פרספקטיבה.
זה טוב. אני עוזר לנהלי, כלום, אני אתם קונות.
עכשיו הוא מתחיל את חמם רק?
זה עוזר, הוא לבד...
זה רק מתחיל להתחמם, סיימתי משחק היום בשתיים ושתיים ושתיים סיימתי
משחק.
זה מה, ניתן לו חצי שעה ועד. אופלט, זה לא עוזר. ניסיתי לחמתי, כל יום הייתי מוכן אחד בו וחצי כאלה.
זה יותר ידעי פעם אחת וזה.
כן? לא
יותר לא. אה? לא יותר לא. זה טיפאים ולשם. פעם שעברה הגענו לעיונה שכתוב במסכת עירובין שהיה לה, כמו שהתורה אומרת, עלי זית שרף בפיה. ושואל הזוהר הקדוש למה זית דווקא ולא דבר אחר. אז שמים דברים בפיה של היונה, כאילו היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא, והיא אומרת לו, עדיף לי מזונות ממך, מהיד שלך, הקדוש ברוך הוא מאשר, כן, גם אם זה מר כמו זית, ושלא יהיה לי אוכל מסוף, שיבוא לי כן משליח. זאת אומרת, אנחנו רוצים קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, מאשר מעדיפים קשר כזה מאשר קשר עם שליח. וכמובן שהיונה היא כנסת ישראל, היא השכינה, והגענו למקום של דבר אחר, פירוש אחר, על מה שכתוב שימעו הרים את ריב השם, שואל מן ריב השם, מי נקרא ריב השם, ומן הרים, כן, ומי נקרא הרים, כתוב פה שימעו הרים, את ריב השם, אז יש פה גם הרים וגם ריב, אז מי זה הריב ומי אלו אותם הרים, הוא משיב, ריב השם דה שכינתה, ריב השם היא השכינה, הרים אילן אבאהן, הרים הם האבות. שהם חסד גבורת תפארת, שהמלכות קשורה עמהם. הוא מפרש הטעם שהשכינה נקראת ריב, כי אי היא קטטה ומחלוקת לקודשי הבריחו. השכינה עושה קטטה ומחלוקת כביכול עם הקדוש ברוך הוא. על מה היא עושה מחלוקת? למה היא כל הזמן במצב של ריב? על בנהה, כלומר על הבנים שלה. בעינון בגלותה, בגלל שהבנים נמצאים בגלות. אז יש ריב, מתחדש תמיד, עם בני ישראל, כלומר בגלל בני ישראל, בין השכינה לבין הקדוש ברוך הוא. ובגלל שבני ישראל נמצאים בצער גדול בגלות, כן, בגלות יש מצב של תרדמה, ולכן המלכות שהאימא לא סובלת לראות את בניה במצב כזה.
גם בגלות?
היא כן, היא לא כולה, אבל חלק ממנה. כלומר, העיקר שלה נשאר בארץ ישראל, והיא כאילו נקרעת. חלק ממנה יוצא לגלות. מעולם לא זז השכינה מכותל המערבי. אבל חלק ממנה יוצא לגלות בשביל בניה, כדי ללוות אותם שלא יישארו ולא ימותו שם. אז יש מין קטטה, בינה לבין הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, למה את לא פנויה לבעלך, וכל הזמן רק עם הילדים? זה ריב שאפשר לזהות אותו אפילו בזוגיות, אבל כאן יש איזה מין הרגשה נפשית קשה מאוד של המלכות ביחס לבניה, וכמובן הקדוש ברוך הוא רואה את המלכות שהיא לא שלמה, כשהיא לא שלמה, אז אין לה שמחה ואין לה חיות, וגם הוא מרגיש את הקשר שהוא קשר לא ממש קשר חזק. הרב הקדוש, רבי יוסף חיים, רש גלותה דבבל, בן איש חי, מפרש בפירושו על תיקוני הזוהר, שהשכינה עושה ריב ומחלוקת לפני הקדוש ברוך הוא, עם כוחות העומדים לקטרג ולהסתיל על עם ישראל. זאת אומרת, כאילו היא באה בטענות, השכינה לקדוש ברוך הוא, איך אתה נותן לגויים לעשות את כל העוול הזה לעם ישראל. כמו שכתוב באיוב, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. כלומר, אומות העולם באות, כן, ובאות לקטרג, כן, על עם ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך להגן, והשכינה שואלת את הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מגן על עם ישראל? פירוש הפסוק המובא להלן, או יחזק במעוזי, פירוש, אם יחזיק בתורתי הנקראת עוז, יעשה שלום לי. אז יעשה שלום עמדי, והיינו שלום יעשה לי, מידת הדין הבא לקטרג, שלא יוכל לקטרג. יש פה כמה וכמה פסוקים, שתמיד צריך לדעת מאיפה זה מתחיל, כן? תמיד המקורות שלנו זה הפסוקים בתורה, אין לנו מקורות אחרים. כדי לעגן דבר, צריך לקחת את הפסוק, לחפש את הפסוק שהוא המקור של אותו עניין בתורה. ופה אנחנו עוסקים בעניינים של גלות ושל גאולה, ולוקחים כמה וכמה פסוקים מהתורה כדי לפתח את הרעיון הזה. אז ממשיך הזוהר, זה אומר, ובזימנה דלה אינון בגלותה, בזמן שישראל אינם בגלות, אבל אינם שומרים את הברית כראוי. זאת אומרת, הם בארץ ישראל, אבל הם לא שומרים את ברית השם כמו שצריך. אי ריב לגבי על אינון מסכנים, ואז לין מתארחים מהתראי. אז השכינה ממשיכה לריב, הרי היא נקראת ריב השם. זה לא שהיא הפסיקה לריב, אז על מה היא רבה עכשיו? מריבה עם השם, עם הקדוש ברוך הוא, בשביל אותם העניים, ההולכים מגורשים, נעים ונדים ממקומם. זאת אומרת שיש בכל זאת עניים שאין להם איפה להיות, והם מגורשים ממקומם, צריך להיכנס לעניין יותר להבין מה זה אומר, ועליהם היא ממשיכה לריב. זאת אומרת שהריב העיקרי של המלכות זה תמיד על הילדים. ביחס לאבא עם הילדים. בגין דירחם עליו, ועוד פעם היא מבקשת מהקדוש ברוך הוא, כן, תרחם, תרחם על הילדים שלך. ותכלית הריב היא כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. זאת הדאגה של המלכות. כלומר, האמא שלנו, הקרובה אלינו, זאת שדואגת באמת לאינטרסים שלנו, תמיד זאת השכינה. ולכן אנחנו מתפללים תמיד, כן, ליחס, לקשר החזק איתה, כי היא מגנה עלינו, היא מבקשת, אנחנו, קשה לנו לקבל ישירות, לבקש ישירות מהקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו מבקשים מהשכינה. שהשכינה תבקש מבעלה, כן, מהאבא, את העניין הזה לרחם עלינו. הוא קרא הוכח, והפסוק מוכיח על שני מיני ריבות אלו, הללו. הדא דכתיב, זהו שכתוב, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי. שלום יעשה לי. הנה תרי שלמה. פעמיים, כן, בית פעמים כתוב כאן שלום. אחד עם שכינתה, ואי ריב לגבי על מסכנה. שלום אחד יעשה הקדוש ברוך הוא עם השכינה שהיא מריבה עמו עבור העניים. רוצה לומר שירחם הקדוש ברוך הוא על העניים. הוא מפרש, ומה אני הוא מסכנה בעבדת ריב בגיני? ומי הוא העני שהשכינה עושה ריב בשבילו? אמר, דה מסכנה דאי הוא מסיתרא דצדיק. זהו אני שהוא מושרש ביסוד הנקרא צדיק שהוא אני. ושלום השני מבואר לכמן. זאת אומרת, שיש לנו בעצם שתי בחינות של שלום. כן, הפסוק כאן אומר, או יחזק במעוזי, שזאת התורה, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. אנחנו יודעים שהשלום, אני לא רוצה לכתוב את הכל, כי זה גם כן שם שהוא לא פשוט. זה שם של היסוד. ולי זאת המלכות. שלום יעשה לי, זאת אומרת שהמלכות דורשת, מבקשת חיבור, ייחוד. בשביל מי? בשביל הילדים שנמצאים למטה, שהם תוצאה. עכשיו, היסוד הזה מתחבר עם קודשא בריך הוא. כלומר, כאן זה הקודשא בריך הוא. והשלום הוא רק אמצעי, שלום יעשה לי. היא כאן מדברת, כאן הפה. היא מדברת איתו. והיא מבקשת ממנו את האלמנט הזה שנקרא שלום, כי רק דרך השלום, דרך השלמות, דרך ההשתלמות, דרך הבניין, דרך היסוד שנקרא שלום, הוא מתחבר אליה, ואז מהזיווג נוצר שוב שפע שבא ושומר על הילדים. במילים אחרות, אין שמירה לילדים לבד כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא. ולכן, מה אומרת השכינה בגלות? היא לא רוצה להינחם, כי הקדוש ברוך הוא, כי בעלה איננו. כן? רחל מבקה על בניה, כי איננו. לא כי הם לא פה. הוא. זאת אומרת, היא בוכה על עצם זה שאין זיגוג כמו שצריך בזמן הגלות, הוא איננו, ולכן אין לילדים הצדיקים לא מקבלים את מה שהם צריכים לקבל. אז יש פעמיים כאן ילדים, פעמיים שלום, פעמיים צדיק. אחד שנקרא מסכן, כי היסוד נקרא מסכן, הוא נקרא נער, הוא נקרא ילד, הוא נקרא עני, שאין לו מעצמו כלום, שהוא בעצם כל כולו רק ממה שמעוררים כל הספירות שמסביב, כן? זוכרים שהיסוד הוא חי רק מכוח כל ההתעוררות של כל שאר הספירות, אין לו מעצמו דבר, ולכן כשכל ספירה חוזרת למקומה הוא מת, כביכול. לכן, ואמר דם מסכנה, דהו מסיטרה דצדיק, זה אני שהוא מושרז ביסוד הנקרא צדיק. ואמר, כי בכל שכן, כת צדיק, דהי הוא חרב ויבש וחי. ברכן, דצלוצה. וכל שכן, בזמן הגלות, כל זה, זה היה אפילו בזמן שהם בגאולה. על אחת כמה וכמה בזמן הגלות, כשהיסוד שהוא צדיק, הוא חרב ויבש. וחי ברכות של התפילה. זאת אומרת שהוא חז ושלום במצב של גלות, הוא נקרא יבש וחרב. זוכרים שיבש, מקום יבש, אתר יבש, זאת להיות בראשית. זאת אומרת שאנחנו בעצם חוזרים לתיקון, שהמילה בראשית, אנחנו דורשים אותה, ויש בה 720 צירופים, והזוהר כאן מתייחס ל-70 ביניהם, זה תיקוני זוהר, אחד מהצירופים זה אתר יבש. עכשיו, מי זה האתר יבש? האתר זה המלכות, אבל בגלל שהיסוד יבש. אז האתר יבש זה יסוד ומלכות, שאין להם זיווג ביניהם בזמן הגלות. 720, כן, בראשית. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 אותיות. 720 צירופים. 6 כפול 5, כפול 4, כפול 3, כפול 2, כפול 1. 720 צירופים. אבל הזוהר דורש רק 70 מהם. לא 72, 70. זה תיקון של רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום. יש תיקונים אחרים, 70 תיקונים של הרמח"ל.
אחרים.
אחרים. והוא מתייחס, כלומר, מאותה בחינה, מאותו יסוד, אז במקום להתייחס למילה בראשית, הוא עושה בדיוק אותו דבר עם המילה ישראל. כלומר, עם סוף התורה. רבי שמעון בר יוחאי מתייחס לפתיחה, בראשית, והרמח"ל מתייחס לסוף. למה הוא עשה את זה? כי במגמה המחשבית שלו הוא רוצה לדבר על הגאולה. ולכן הרמח"ל התייחס לאותם תיקונים, אבל בסיום שלהם. כאילו יש שתי מילים בתורה, בראשית וישראל, זהו. כי הרי זה חותם את הכל, זה סוגרן. מתחיל בבראשית, נסיים בישראל, כלומר ישראל ובראשית, זהו. כל הבראשית זה בשביל המילה האחרונה, נכון? סוף מעשה ומחשבה תחילה. זאת אומרת שכל התורה כולה, כל החיים כולם, כל הבריאה כולה, בשביל רק דבר אחד, ישראל. אמרתי, שואה מאוד יקרה. זה נקרא פקטוריאל 6. כן? במתמטיקה. במונחים מתמטיים, אתם לוקחים את סכום האותיות, ואתם מכפילים אותם. 1, 6, כפול 5, כפול 4, עד שאתם חוזרים ל-1. ישראל. 1, 2, 3, 4, 5, 5 כפול 4, 20 כפול 3, 60 כפול 2, 120. כפול אחד, אותו דבר. 120 צירופים. כלומר, יש לנו 720 בשביל בראשית, 120 בשביל ישראל. אחד מהצירופים של בראשית זה אתר יבש. עכשיו, אנחנו מבינים שהאתר יבש זה לא סתם, זה בגלל שמישהו מייבש את האתר. איך מייבשים את האתר? לא, זיבוג, אין זיבוג. ברגע שאין זיבוג, המלכות מתייבשת והיחס מתייבש. כלומר, יש חורבן חד ושלום. חוסר זיבוג, חוסר דעת, זה גלות. ולכן, הפסוק אומר בפירוש, על כן גלה עמי, על ולי דעת. כלומר, מתי אנחנו נמצאים בגלות? לא רק שאנחנו מחוץ לארצנו, אלא זו רק תופעה, גילוי של מצב יותר פנימי, שהוא גם כן בחז ושלום במצב לא טוב. והוא חיסרון בקשר, חוסר דעת. זה בעצם תמיד חוזר על אותו עניין שאין זיווג. כלומר, כל החיים זה רק זיווגים. אם אין זיווגים, אם אין חיבורים בין מדרגות, אין חיים. אדם שנמצא לבד הוא לא חי. אדם הוא יצור חברתי, ברגע שאתה מנצק אותו מהחברה הוא מת. כל הזמן עדיף לחשוב על חברה מאשר על איפה לבנות בית. אתה כל הזמן צריך למצוא לך חברה לפני שאתה מוצא מקום לבנות בו בית. המקום שאתה מחפש חייב להיות מקום שיש בו חברה, שיש שם משהו קורה. דינמיקה חברתית. למצוא בית זה יחסית קל, כן. אבל למצוא חברה זה דבר קשה. חברה שמתאימה ואתה נכנס ואתה כלול בתוכה ואתה בונה בה והיא בונה אותה. לכן יש כאן ברכה של חי ברכות של העמידה. זאת אומרת שמה זה עמידה? זמן של זיווג, נכון? לכן אם בזמן הזיווג אמרנו שהיסוד צריך להיות חי, כי אם לא, אי אפשר, הזיווג לא מתנהל, כראוי, לכן חי זה בזמן העמידה. לכן קוראים לזה גם כן בצורה כזאת. זאת אומרת שתפילת 18 היא תפילת הזיווג, היא תפילת החיים. ולכן חז ושלום, בזמן שהזיווג לא נעשה כמו שצריך, התפילה, תפילת 18, אתה רואה שהיא לא ממש תפילה אמיתית. אתה לא מתפלל כמו שצריך. משהו קורה שם. זה בעצם מדרגה שצריכה לעורר אצלך, כן, את הדרישה, למה? למה אני לא מתחבר לדבר הזה?
יכולה להיות כמו שצריך? אין המצב של המעוגלות, זה יכולה להיות.
היא יכולה להיות כמו שצריך, לפחות במימד האינדיבידואלי של הבניין. זאת אומרת, לפחות, כן, ביחס שלך הפרטי עם המצב הגדול, עם מצב הגלובלי, למרות שאתה במצב של גלות. זאת אומרת ש... בוא נגיד שיש פרטים וסרטי פרטים. גם אם המצב הכללי הוא גלותי, יכול להיות שיהיה לך חיבור אינדיבידואלי שקצת מחפה על הבעיה הגלותית הכללית. זה לא אומר שאתה בגאולה, אבל לפחות אתה מקבל קצת כדי לחיות. אבל יש מצבים חז ושלום שעם ישראל לא מקבל שום דבר. זאת אומרת, לא רק שהאומה נמצאת בגלות, הזמן הוא זמן של גלות, אבל גם התפילות, תפילות של חוסר קשר, אתה לא מצליח להתקשר באמת למדרגות העליונות. ולכן גם שם יש גלות, אז הגלות כפולה. כמו שנאמר במגילת אסתר, כן, אסתר אסתיר. אז זה פעמיים אסתר. אז צריך להבין מה קורה. לכן, כשהיסוד שהוא צדיק הוא חרב ויבש וחי ברכות של התפילה, על ידי שהם מכוונים ליבם כראוי לתקן את מידת היסוד, וכאן אנחנו מקבלים באופן אוטומטי מה צריך לעשות בזמן העמידה. זאת אומרת, מהי הכוונה בזמן העמידה? לתקן את מידת היסוד. זאת אומרת, לחיות. העמידה צריכה להיות בשמחה ובחיות. כלומר, צריך להרגיש שאתה חי בעמידה, לא שאתה מת. חז ושלום, אתם מבינים את ההשלכות. זה כאילו אתה עושה את זה, אבל רק כדי להתפטר. אתה לא חי במצב הזה של הייחוד. אז זה לא מצב נורמלי בין קודשא בריך הוא לבין כנסת ישראל, חז ושלום. לכן צריך כל הזמן לשמור על החיות הזאת בזמן הזה. וזאת הכוונה הכללית
שמכוונים כראוי, כן, שמידת היסוד תהיה תמיד בחיות, בזמן העמידה. כלומר, לשמור על צינור שהוא חי. ועל ידי זה, היסוד חז ושלום חרב, כי אין כוונה כזאת, ויבש מי להשפיע לעניים.
מה הכוונה למסכן?
מסכן זאת אומרת שהוא נקרא, כן,
לא,
זה מסכן, חי במסכנות, כן, זה מה שאני אומר, כן? זאת אומרת שיש לו בעצם, הזוהר קורא לזה בעצם מדרגה של עניות, זה נקרא מסכן. והרמית זה נקרא מסכנה או מסכנה, כן, מסכנה, ובעברית אנחנו קוראים לזה אני. כלומר, אני ומסכן זה אותו עניין. לא מסכן כמו שאנחנו חושבים. אז מה קורה עכשיו? וצריכים לגבי קודשי הבריך, ואז העניים צועקים אל הקדוש ברוך הוא, על עוניין. זאת אומרת, הם מתלוננים, הם כבר לא יכולים יותר. ומה נאמר? כן, עליהם נאמר, ויתמר לגביו, ונאמר בשבילם, אז יקרא אונני. תשימו לב, אז יקרא אונני, ולא אענה. למה? הם קוראים והוא לא עונה. כי אין שפע ביסוד להשפיע על המלכות שהיא תשפיע על בני ישראל.
הוא יכול לענות אם אין את החיבוק כלפי מלכות.
זאת אומרת שהם יכולים לטעוק כמה שהם רוצים, כן, אין באמת מצב של בניין, אז הצעקה הזאת, כן, היא לא מניבה פירות. זאת אומרת שיש כאן בכל זאת המשכה של המצב, הירוד הזה. מה? אז לאט לאט, בוא נראה. בוודאי שאין השפעה, אין חיבור. מאיפה תבוא ההשפעה? לפחות לא למדרגה הזאת. וכמה דשכינתת אתה היא ריב על צדיק. כמו שהשכינה התחתונה בזמן הגלות מריבה בשביל הצדיק, בשביל היסוד, שנקרא צדיק, דהי הוא חי על מי, שהוא נקרא חי העולמים, לפי שהוא חרב ויבש מלהשפיע אליה. כן, אז זה בעצם הריב שלה. זאת אומרת, היא רבה עם הקדוש ברוך הוא שעל זה שהיסוד לא חי. כדי שהיא תוכל להשפיע לבני ישראל. אז האחי הוא ריב שכינתה אילה בגני קושי בריחו. כמו כן, יש ריב לשכינה העליונה. מי זאת השכינה העליונה? הבינה. בשביל היסוד עם קושי בריחו, עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שתי הבחינות של המלכות, הרי המלכות כן, בנויה משני חלקים, חלק עליון וחלק תחתון, שכינתה תתאה ושכינתה אילה, השכינה העליונה שהיא בינה והשכינה התחתונה שהיא מלכות, שתיהן רבות, כביכול, יש להם ריב עם הזכר, עם הצד של הזכר שהוא בעצם המשפיע. כלומר, פן, תשפיע. כיוון שהיסוד בזה לא משפיע במלכות. זאת אומרת שגם הבינה באה לעזרתה של המלכות ורוצה את היסוד חי. אז גם היסוד הבא לא משפיע באימא. זאת אומרת שאותו מצב קורה בקומה עליונה יותר בין חוכמה לבין בינה, כן, מה יש באמצע? דעת, כלומר הדעת זה כמו היסוד במטה, שניהם חד ושלום במצבים שאין חיות. כמו שאמרתי קודם, אין דעת, אין גאולה, מצב של גלות זה חוסר דעת, כלומר, אין חיבורים בין אבא ובין לאמא. זאת אומרת שהיסוד העליון, זה נקרא יסוד עליון, והיסוד התחתון אינם פועלים, אינם חיים.
אבל אין חיבור כבוד
כאן? יש חיבור. כן, אבל זה לא חיבור שמביא לתולדות. זה רק לחיות. כאילו מינימלי. זה לא זוגיות, בוא נגיד ככה. בסדר, זה כאילו כדי להתפטר. בסוד מה שאמרו חז"ל במסכת תענית דף ה' עמוד א', נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס לירושלים של מטה, כן, שזה רומז על ייחוד אבא ואמא, עד שייכנס לירושלים של, סליחה, של מטה.
לא ייכנס למעלה עד שלא ייכנס למטה.
כן, לא ייכנס לירושלים של מעלה עד שלא ייכנס לירושלים של מטה. כלומר, מה זה ירושלים של מטה? איך נכנסים לירושלים של מטה? מתי הקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מטה? הוא לא נכנס לירושלים למעלה, כל עוד ולמטה לא קורה.
כשהמצחנים
נכנסו. יפה, כשהמצחנים נכנסו. כלומר, כשהמצחנים נכנסו לירושלים בשנת 67.
כשעם ישראל חוזר, או כשעם ישראל מקים את המדינה?
מקים.
כי הרי אפשר לחזור. נכון. תמיד היה פה נוכחות נכון. של העם נכון. היהודי, אבל לא היה מלכות.
נכון, מלכות. זאת אומרת, כשעם ישראל חוזר לארצו, נכנס לירושלים, כבר חזרנו לארצנו 19 שנה לפני, מלחמת ששת הימים זה כניסה לירושלים, כלומר, כשנכנסים לירושלים של מטה, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מטה, הרי הוא, אתה לא תראו אותו נכנס. מה זה נכנס לירושלים של מטה? כי אותנו נכנסים, והוא נכנס. אנחנו התופעה היחידה שנראית מהקדוש ברוך הוא בעולם. אף פעם לא תראו שום דבר אחר. רק את עם ישראל. אנחנו פועלים את מפעל השם.
יש ירושלים, זה גם שם של המלכות.
כן.
אז כשאומרים, אם נכנסים לירושלים של מטה,
זה
יכול להיות שזה בא מהמעשים של עם ישראל, שמעלים על מלכות.
יש כל זה מילים יפות, אבל אני אומר מה זה דה פקטו. אז אמרתי, להיכנס לירושלים. ממש, להיכנס לירושלים. כלומר, לכבוש את ירושלים ולעשות ממנה את עיר בירתנו. אם אתה לא עושה את זה, אנחנו חוזרים על זה כל פעם. אתה לא יכול אפילו להתחבר. למה אני מזכיר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני מתחת לחופה? מה הקשר? מה, שם אתה צריך לשבור את השמחה? אז זה מה שאומרים, אבל פה אתם יש לכם עכשיו את השורש. כלומר, אם אתה שוכח את ירושלים, אז בשביל מה החתונה הזאת? הרי אין זיווג אפילו בינו לבינה, זה סתם חיבור בין זכר ונקבה בגלל שאתם אחד מוצא חן בין השני. בסדר? אז הזיווג בינו לבינה בעולם הזה הוא בגלל שיש זיווג גדול בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה, כלומר כניסה של עם ישראל ירושלים. זה נקרא כניסה שלו. כן. נכון. זאת בעיה, למה? בגלל שאם אתה מדבר על ארץ במונחים רק של שכל ושל רעיונות עליונים, למה הם אומרים את זה? זו שיטה. כדי שלא תבוא, כן, באופן ממשי לארץ ישראל. אז תחלום חלומות, תדבר על ארץ ישראל העליונה, כל מיני פלברות, כל מיני דברים יפים. כן, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. הוא אומר, כל עוד ואני לא נכנס למטה, זאת אומרת, אתם, אני גם לא נכנס למעלה. אז יש זיווג, אבל יש גם שם החיסרון, זה הזיווג השני שאמרנו שאם אתה נמצא פה ואתה גם לא מכוון כראוי, אז זה חיסרון אחר. אבל יש כבר מצב שהוא לא גלות טוטלית ולא גאולה טוטלית. כלומר, אנחנו במצב ביניים, כן.
בירושלים יש את המילה שלם. שלם במצב הזה זה נקרא שלם.
אין שלם, שלם זה תמיד ביחס למצב. הרי שלם זה רק הקדוש ברוך הוא.
זה שלם אחד,
אין דבר כזה.
שמעת שלם.
אין דבר כזה, אין. בעולם שלנו אין שלם, רק הקדוש ברוך הוא נקרא שלם. בעולם הזה זה רק השתלמויות. אתה כל הזמן בהשתלמות. אז תקרא לזה שלם במצב שאתה נמצא בו עכשיו ביחס למה שהיית אתמול.
יש אנשים שיכולים להגדיר את המצב כרגע כמצב זהו, זה מושלם.
אין דבר כזה,
אף אחד לא
מדבר ככה ואי אפשר לומר דבר כזה. למה? כי העולם שלנו תמיד בתהליך של בניין. אין דבר כזה. אם לא היינו אומרים שהגאולה היא כבר שלמה, אנחנו לא אומרים שהגאולה שלמה, אנחנו לא עברים, אנחנו לא שיקורים. עבר שיקור חושב שהכל ישר. אנחנו לא אומרים את זה. יש הרבה בעיות. הוא מסתכל על הכל שלו, כן, והוא חושב שהוא כולו עקום והוא חושב שהוא ישר. כן, ייתן בכוס עינו, כן, יתהלך משרים. אבל אנחנו לא בשחרות הזה. אנחנו לא איבדנו את החושים שלנו. החושים שלנו בריאים, אנחנו רואים שאין שלמות. שלמות היא קודש הבריאות. אז כשאנחנו נגיע לשלב התקדמות יותר, נקרא לזה אומנם גאולה שלמה, אז תמיד, תמיד, כן יהיה לנו עוד מה להשלים גם שם.
ואני מדבר מבחינת המלכות, השלטון, המלכות,
זה מה שאני אומר, גם המלכות,
גם
מבחינה פוליטית, תמיד יש מה לשפר. לכן, רומז על הייחוד של אבא ואמא, עד שיכנס לירושלים של מטה, רומז על ייחוד זון. עכשיו, ייחוד זון זה לא סתם מילים באוויר, ייחוד זון, אמרתי. ואני חוזר ואומר, זה ביאת עם ישראל לארצו. מעניין מאוד. כתוב ב... יש פה... הגמרא שואלת במסכת ברכות, בתחילה, בתחילת המסכת, מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתפלל? איך אתה, מאיפה אתה לומד את זה? לא, זה משהו אחר. אומר רבי יוסף בגמרא, הקדוש ברוך הוא מתפלל. מה התפילה של הקדוש ברוך הוא? והבאתם אל הרכושי ושימחתם בבית תפילה. כלומר, מה זה התפילה של הקדוש ברוך הוא? לא, שם ישראל חוזר לארצו, לפני בית המקדש, והבאותים. כלומר, הוא מתפלל רק תפילה אחת, הקדוש ברוך הוא, זה הרפרנס. רק תפילה אחת, תחזרו. אתם מבינים את זה? לא חשוב, אבל זאת התפילה שלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו רק תפילה אחת בראש, כאילו הוא אובססיבי. מה האובססיביות האלוהית? שם ישראל יחזור לארצו. ואתה אומר לי, אני נשאר שם ומתפלל ועושה. אם אתה ממציא את זה פעם, פעמיים, שלוש, אבל כל המקורות הולכים לאותו כיוון. די! שוב פעם, זה לא ככה. אם את אומרת שזה בית המקדש, אז יגידו, כמו אלה שמפתחים שיטות, כל עוד ואין בית המקדש, לא חוזרים. לא, והבאתם אל הר קודשי, ואחרי זה, זאת אומרת, צריך לבוא כדי לבנות את בית המקדש, זה לא לבד. ועליי הוא יתמר, ועל שני ריבות האלו נאמר, כלומר ריב ריב, פעמיים ריב, דברי ריבות בשעריך. תמיד יש ריבות בשעריך. מה זה השערים? בקשר. זאת אומרת, תמיד בזיווגים יש מריבות. רוצה לומר, ריבות של השכינה העליונה והתחתונה. שתי נשים שבאות ומתלוננות, כן, שאין חיבור. כמו שצריך. ובזמנה דתרוויו אינו דריבות בגיניה עם קודשה בריך, ובזמן ששתיהם מריבות בשביל היצוד עם הקדוש ברוך הוא, כן? לפי שאינו יכול להשפיע למלכות ולבני ישראל, קודשה בריך הוא צווח לגבי ישראל לפתה, אז הקדוש ברוך הוא צועק. עכשיו זה התגובה של הזכר. הוא צועק. אל מי? אל בני ישראל שהם למטה. כי הכל תלוי במעשיהם. כלומר, מה הוא הולך להגיד להם? אתם רואים מה אתם גורמים לי עם אמא? תראו מה אתם גורמים לי. בגלל המעשים שלכם, אמא ואני רבים. בכל הקומות, שתי ריבות, בינה ומלכות. או יחזק במעוזי, תראו שהשתדלו לעסוק בתורה, כלומר אתם לא מספיק עוסקים בתורה. אז זה טוב כל אחד לחשוב על מה שהוא עושה ועל הפרנסה שלו ועל כל הבעיות שיש לנו מבוקר עד הערב. אבל צריך לעסוק בתורה. ועל ידי זה יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. כלומר פעמיים שלום. כלומר אם אתם בני ישראל למטה עוסקים בתורה, יהיו לי פעמיים. שלום. יהיה לי שלום בין החוכמה לבינה, ויהיה לי שלום בין תפארת למלכות. כלומר, פעמיים היסוד והדעת יפעלו כראוי. בוודאי. עכשיו, למה העסק בתורה יעשה את כל התיקון הזה? מה קרה? כי העסק בתורה הוא בעצם מוליד את הזיווגים ומחיה את היסוד. כלומר, לימוד התורה הוא החייאת היסוד. מחדש. מה אמרת? זה נקרא תלמידי חכמים מרבים שלום. מה זה מרבים שלום? נותנים כוח לבניין הזה, ליסוד. כלומר, כי אם הם משלימים אחד את השני, זה כמו זיווגים עליונים. ולכן הם מעוררים למעל החשק להתייחד בין אבא ואמא ובין זיירנטים ומלכות. ולכן, דהיינו לעשות תרי שלומים, שני שלומים. להמשיך את השפע לשכינה העליונה וגם לשכינה התחתונה. כלומר, במילים אחרות, הכל תלוי בעסק התורה. כמה שאדם עוסק בתורה, וגם כמובן שהזיווג יהיה ביחס לחיות שבו בזמן העסק בתורה. אם אתה עוסק בתורה יבש, אז גם השפע יבש. אבל אם אתה מראה חיות בעסק התורה שלך, כלומר, כל החלקים שבך מתעוררים לאותו עסק בתורה, אז גם הזיווג שיבלב מזה, גם הוא יהיה זיווג חי שמביא תוצאות חיים וברכות. הכל, הכל, הכל תלוי בגישה שלך אל התורה. מה זה, אם אני רוצה להרחיב את זה יותר גבוה, מה זה אומר? התורה זה היחס של הקדוש ברוך הוא לעולם שלנו. זה מה שהוא ירד לומר לנו. זה המכתב שהוא כתב לנו. נכון? הקדוש ברוך הוא שולח לנו מכתב. זאת התורה. יש עליה כתובת. כתוב ישראל. רק אנחנו מקבלים את המכתבים. כל פעם שהקדוש ברוך הוא שולח מכתב לעולם, זה רק דרך עם ישראל. אנחנו השליח היחידי. אנחנו מקבלים מכתבים. יש לו רק תיבת דואר אחת. אם אנחנו לא עוסקים בדבר הזה, זה נקרא לעסוק בתורה. זה לא סתם לפתוח ספר וללמוד. נכון שזה עובר דרך זה, אבל במובנים יותר רחבים, אם אתה לא מבין שאתה הכתובת היחידה שהקדוש ברוך הוא שולח אליה את המכתבים שיש לו לומר, את המסרים שיש לו להעביר לעולם, ואתה לא פותח את המכתב, כי זה לא חשוב סתם לקבל את המכתב הזה. צריך לפתוח אותו, לשמוע מה יש בו. ולפענח את הצפנים שמי ששלח רצה לומר. זה הלימוד האמיתי. אם אתה לא עושה את העבודה הזאת כראוי, אז בשביל מה הוא שלח את המכתב הזה? הרי המכתב הזה צריך להגיע למי? לאומות בסופו של דבר, לא רק לעם ישראל. עם ישראל עם זה רק לומד לפעול ולהפעיל את המנגנון הגדול הזה שנקרא עולם בצורה נכונה. אז תפעיל את זה. רק בידך, כל המכתבים אצלך. כלומר, יום אחד יכולים להגיע אלינו, וזה מה שקורה עכשיו, כל אומות העולם, ומה הן דורשות? תוציאו את כל המכתבים שקיבלתם. אנחנו לא מקבלים כלום. אנחנו לא יודעים מה אתם רוצים לתת לנו. אתם כאילו באתם לעולם עם בשורה. למה אתם לא עושים את זה?
האמת
שהם נחשים שלום. כן, נכון. מה? חס ושלום, יש בזה בעיות, אבל פה אני רוצה להמחיש לכם כמה זה חשוב, הדבר הזה של עסק התורה ובכוונה כזאת. זה משנה את כל הגישה.
זה מה שאני
אומר. כן, בוודאי. כן, נכון. אבל הם לא במקום הנכון. זה נכון לעשות את זה, אבל זה לא מספיק. ולקבל תרי ריבות, כן, שני שלומים, זה מה שאני אומר, לכן אני כל הזמן מדייק, והזוהר מדייק על עסק התורה, ולא סתם ללמוד. אתה פותח עסק, אתה רוצה שהכל יתרבה שם? אתה רוצה שהכל יפרה שם? אתה צריך לעסוק בתורה באותה מידה. יש לך 100 שקל, אתה רוצה שזה יהפוך ל-1,000, ומ-1,000 ל-10,000, ומ-10,000 ל-100,000, תעשה אותו דבר בתורה. כל פעם שיש לך מילה, תעשה מהמילה הזאת שיעור. ומהשיעור הזה תעשה דוקטורט על הנושא הזה בתורה. כלומר, תתייחס לתורה כמו שאתה מתייחס לעסקים שלך. שם אתה כל היום וכל הלילה חושב איך לפתח, נכון? למה אתה לא עושה את זה בתורה? זה העניין. לכן, אתה צריך לחבר שני שלומים, הם כנגד שתי ריבות, שנעשות על ידי היעדר קבלת השפע. אז אני צריך בדאגה הפרסונלית שלי ובדאגה הלאומית שלי, שעם ישראל יעסוק בתורה בראייה הגדולה, הרחבה הזאת. לא סתם לקחת את הילד הקטן, המחונך, ולהגיד לו, תלמד. צריך להבין, אם היית אומר לו את זה, הוא היה מבין את הדברים בגובה אחר. ואמר, כן? אתמול העברתי שיעור באיזה בית כנסת בירושלים. כאילו בחיים לא שמעו דבר תורה. תקדים עליי ככה. למה? כי הבאתי דברים מהזוהר, והבאתי דברים כאילו מהכל. לא רק מהזוהר, עשיתי עוגה, כמו אוכל. אז יש קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה. בא אחד אומר לי, היה טעים. כן, אפילו ברוך השם. זה העניין, תכשירי טעים. לא יבש. אי הילה מכולה, וקשה לשכינה. יותר מכל מה שחסר לה, השפע, מה חסר לה? מה יותר קשה לה מכל השפע שחסר לה? הפרשות הדקות שהבריך הוא מינה. הפירוד של הקדוש ברוך הוא ממנה. זה הכי קשה לה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה היא מבקשת? ואני קרבת אלוהים לי טוב. לי טוב, כן? המדרגה שנקראת לי. זאת אומרת, מה רוצה השכינה? היא רוצה קרבה עם קודש הבריחו. ובגלל כל הריבות הללו, יש ניתוק, יש ריחוק ביניהם. פירוד חז ושלום. נכון, אורפידים. המלאק. בסדר? זה העניין של המלאק, זאת העבודה של המלאק. בוודאי, במילה רפידים, מה אכפת לי איפה זה נמצא, ברפידים או בשטולים? והיה בו המלאק, כן, להילחם עם ישראל ברפידים. מה זה ברפידים? אז חכמים עוסקים ככה, שרפו ידיהם וכו'. אבל במילה רפידים יש פירודים. זאת אומרת, מה גורם המלאק? פירוד בין היסודות. לכן מה הוא עושה ממש ממש, המלאק? מה הוא עשה? היה חופך את מילותיהם של בני ישראל וזורק אותם לשמיים. כלומר, היה חופך לגברים את הברית. ככה, כן. אז אומרים חכמים, למה הוא היה עושה את זה? מה הוא רוצה לרמוז באקט הכל כך אכזרי הזה? כן? כמו דאש כזה. כן? מה הוא היה עושה? הוא פשוט רוצה שלא יהיה חיבור. ניתוק, והיסוד זה כוח החיים, אז הוא היה בעצם הורג את החיים, אם אפשר לומר כך. נכון, כלומר, הוא בא ומפריד. לכן המקום שהוא נלחם בו זה תמיד רפידים. זה לא מקום טריטוריאלי בלבד, זה מצב נפשי של הפרדה. ודאי וזוהי מחלוקת לשם שמיים. לא לשכוח ששבת אנחנו קוראים פרשת המלאק. זה. כלומר, יש כאן ריב וצריך לדעת על מה אתה רב, ואם לא, איך תיכנס לפורים? הרי כל העניין של פורים לא יכול להתבצע במלוא המובן המילה אם אתה לא עובר קודם כל דרך מחיית המלאק. אי אפשר להיכנס לפורים. כן, בטח תיכנס. זה יגיע, אז מה? הוא יגיע, אבל אתה לא נכנסת, הוא נכנס בך. אתה צריך לבוא לשם. כשאתם מביאים למה פורים זה לשון, פירייה ורבייה. פירור זה פורים. כלומר זה החיים, זה כשיש חיבור ביניהם. אז או שזה אנטיתזה, רפידים, הפרדות, או שזה פירייה ורבייה, פירור. בסדר? ימי הפורים, ימי הפריה. פוריה קוראים לזה בארמית. נכון? וכשקורה דבר כזה, אז אתה מתבטן. זה נקרא להשתופיין. אתם מבינים? כלומר, השתייה האמיתית היא שתייה של עונג, של הזיווג. לכן חייב איניש לבסומה, בפוריה. מה זה עד דלא ידע? הרי אנחנו רוצים...
דעת.
אנחנו רוצים חיבור. נכון, אבל במדרגה הגבוהה שלו שאתה כבר בהרפייה טוטלית. תפסיק כל הזמן להיות רק בראש. כל החיים שלך אתה אחש בראש. כן, כן, כן. זאת אומרת, כן, חש בראש זה דרישה. כלומר, או חש בראשו או אח של הראש, כל הזמן. זה מה שמעניין אותך, אתה רק שכלי. כל מה שאומרים לך, אתה רק שכלי, 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 אף פעם אתה לא יורד ללב. זאת מכה. וכל המועקות שלנו באות בגלל זה. שאנחנו לא מספיק מורידים ללב. מה שהשכינה נקראת שם, היא עושה מחלוקת על שנפרדה מזירנפין, הנקרא שמיים. שם שמיים. כלומר, השם זה חיסרות. מי זה השם? המלכות. השם, לא השם. השם, השם, הישין מן. זאת הבעיה. לכן מה דורשים חז"ל? אין השם שלם. ואין הכיסא שלם. עד שימחה זכרו של המלא. למה? כי הוא מחבל, הוא מפריד. פירוש הפסוק המובא להלן. כן? נשקו, או נשקו, בר, הוא מלשון שוקה. כלומר, נשיקה, במילה נשיקה, שהיא תחילת הזיבור, יש שוקה. כלומר, המילה שוקה נמצאת בנשיקה. אז מה זה נשקו? נשקו מי? נשקו בר. פירוש ברור. כלומר, תנשק באופן ברור. מה? כן, זה גם נון, בוודאי. זאת השקה, היא מדרגה עליונה. זאת אומרת שאתה צריך, כן, שתהיה השקה בין רוח לרוח. זאת אומרת, בין מדרגה עליונה למדרגה עליונה אחרת. אבל תעשה את זה באופן ברור. כלומר, שהנשיקה שלך לא תהיה מעופלת. אתה לא יודע לאן אתה הולך. חצי נשיקה, בהלכתון. כן? תנשק ברור. מה זה אומר? נשקו בר. בינתיים אני לא מבין, אני רק קורא מילים. רוצה לומר שיהיה לכם שוקה להיות לכם בר לבב. פן יענה, פן יחרה אף השם בכם, חז ושלום. כך אומר המצודות, בדוד, פירוש הדבר, אם אתם מתייחסים לקודש, תתייחסו אל הקודש בצורה שלא ניתנת לשני פירושים. באופן ברור, אתה מתייחס לקודש, אתה רוצה קודש בחיים שלך. אז תנשק את הקודש, תראה תשוקה לקודש בצורה אמיתית. לא בצורה חצי חיה, חצי מתה. אתה לא יודע מה זה הקודש, טוב עושים, צריך לעשות. איפה, כמה אתה מודד את זה, אפשר למדוד את זה. בעוצמת הנשיקה. אני רוצה לומר עוד משהו אחר יותר פנימי. כעוצמת הנשיקה, כך תהיה עוצמת הזיווג.
אפשר להתחיל כבר בחיבוק.
לא, חיבוק זה כבר דבר שני.
השני לא ראשון?
לא. נשיקה זה ראשון. מחשבה, נשיקה, חיבוק ויסודות. זאת אומרת שכגודל הנשיקה אתה גם יכול לראות את גודל התשוקה. רמזנו כבר כמה פעמים שחז ושלום חיבור למטה בלבד, בלי חיבור למעלה, זה כמו זנות. אותה לא צריך לנשק. כאן יש מנגנון שכל כולו דבק. זה לא סתם כדי לפעול משהו שאתה צריך, בגלל שהאורגניות שלך, הגוף שלך צריך את זה. לא, זו גישה אחרת לזיבור, לא גישה בהמית, גישה של קדושה, גישה של קודש. כל המדרגות, כל הקומות של הנפש שלך צריכות להיות פועלות לחיבור הזה עם הקודש. גם התולדה היא אחרת. וחד נפילת כשהמלכות נופלת, חד ושלום. כן? נפילת לרגלוי, אז היא נופלת לרגלי זעירנפין. כלומר, היא נופלת לרגליים של הקדוש ברוך הוא. רוצה לומר שהיא יורדת לעולם הבריאה למטה מרגלי זעירנפין. זאת אומרת, היא נופלת, היא יוצאת מהתחום של האצילות. לאן היא נופלת? לבריאה. זה כבר בחוץ, ברה. כן. אז הדא ודכתיב זה שכתוב, ותגל מרגל אותה ותשכב, שירדה למטה מרגליו בעוונות התחתונים. בגלל שאין מספיק תשוקה, בגלל שאין מספיק עסק בתורה כמו שצריך, אז היא נופלת ממדרגתיו לקומה של עולם חיצוני יותר. היא כבר לא באצילות, חז ושלום. רגליה יורדות מוות. רוצה לומר שכל 9 ספירות שלה נופלות לבריאה. מה נשאר לה? מה נשאר שם למעלה? רק הכתר שלה נשאר באצילות. כל 9 ספירות התחתונות שלה יורדות לבריאה. מה זה אומר? שגם היא עכשיו מנותקת. רובה בחוץ, וחלקה 1/10 נמצא בפנים. אתם מבינים? זה לא מצב נורמלי. זה סכיזופרניה. אתה לא חי את החיים שלך במקום שלך עם עצמך, עם הזהות שלך. כן, 9 חלקים בחוץ, חלק אחד בפנים. מה זה הדבר הזה? והתנפלת כדמה בנפילת הפיים. והית נפל לפני השם, שהוא לשון תפילה בנפילת הפיים. השכינה מתפללת לפני הקדוש ברוך הוא בנפילת הפיים. בגין צדיק דאי הוא חי אלמין עני בגלותה. בשביל הצדיק שהוא היסוד שנקרא חי, חי עולמים, שהוא עני בגלות. כי מחמת עוונות ישראל אינו מקבל שפע מלמעלה שיוכל להתייחד עם המלכות. ולהשפיע לה, ולבני ישראל שפע רב. את היסוד הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא רק תוצאה, נכון? זה ברומטר, או שהוא חי או שהוא מת. הוא לא יכול לשקר, אבל זה לא הוא. הוא רק תוצאה, הוא רק תגובה של רצון, של תשוקה או לא. וצדיק עד אי הוא לבר מאטרה, והיסוד כשהוא מחוץ למקומו, דהיינו שיורד למטה בהיכל קודש קודשים בבריאה. כלומר, במדרגה הראשונה של הבריאה, אבל זה גבר בחוץ, זה לא באצילות. למרות שזה קודש הקודשים של בריאה, מה הוא עושה שם? להעלות את המלכות. אז הוא רוצה לומר לה, תחזרי הביתה. זה עולם האצילות. לא ייתכן ש9 חלקים שלך נמצאים בחוץ. ואני היסוד, אם אני רוצה להתחבר איתך, איפה החלק של היסוד שלך? בעולם הבריאה, למטה, הוא חלק מ9 חלקים, שיצאו. ומתייחד שם עימה בסוד ייחוד בנשיקים. קודם כל הוא צריך לנשק אותה. זה החיבור הראשון. אז יתאמר בה, אז נאמר, בו נשקו בר. עכשיו אתם מבינים למה בר? כי זה בחוץ. הנשיקה הזאת היא לא נשיקה פנימית. אז נכון שהיא צריכה להיות בצורה ברורה, אבל בינתיים נשקו בר, פירוש שיעשו בחוץ מהאצילות סוד ייחוד נשיקים. זאת אומרת, מה הוא אומר לה? אנחנו חייבים להתחבר. כל הנזק הזה נגרם בגלל שאנחנו פרודים. אבל תחילת הזיווג בינינו מתחיל בנשיקה. כי בר בתרגום הוא בחוץ. אז למרות שאנחנו עכשיו נמצאים בחוץ, כן, אז אני מנשק אותך בחוץ, במצב לא נורמלי, בוא נגיד, פן יענף כדי שלא יהיה חרון אף על ידי אחיזת החיצונים. כלומר, אם אני לא מנשק אותך עכשיו בחוץ, מישהו אחר יתענף, חד ושלום. כי את במצב של חיצוני, אז את עכשיו תקבלי חד ושלום, כבר לא תקבלי את השפע, תרדי, יגנבו, יחטפו אותך, כמו שחשבו את אסתר. זה נקרא לחטוף את אסתר. למה אסתר? מה היא עושה אסתר אחשוורוש? למה אסתר נמצאת אצל אחשוורוש? חטפו אותה. כתוב נלקחה, נלקחה, בסדר. מה זה נלקחה? כי ייקח איש אישה. אתם מבינים מה זה אומר? זה התיאור של המגילה שתמיד זעזע אותי באופן ממש קשה מאוד. זה שהיא נכנסת בלילה והיא חוזרת אל מרדכי בבוקר. כל פעם שאני מגיע לשלב הזה אני מזועזע. מסכנה. זאת אומרת, בבוקר היא שייכת לקדושה והיא מתייחדת כביכול עם מרדכי. ובלילה היא הולכת להתייחד עם אחשוורוש. זו בעיה? אחשוורוש.
כל זה הבניה.
מה? עוד פעם, זה כל זה רמזים, כן? ולמה זה מגיעים למצב כזה? למה? אז זה נקרא פן יענף. ואמר עוד, ושכינתה...
זה רמזים, אבל זה מצב אמיתי.
בוודאי שזה מצב אמיתי, אני מדבר ברמזים, כי הזוהר מדבר ברמזים, וזה גם כן בקונוטציות של ייחודים והכל. צריך לדעת איך להתייחס לזה.
אז
אתה אומר בכלל,
הוא היה יכול
להיות. יפה, בדיוק. זה עונס. היא בעונס, אז מותר לו.
אם הוא לא יהיה, מה נפקא מינה? כי נורא נשאר רק אחשוורוש והכיוון הזה לא מקבל
שלום. נכון, אז כל זה זה רמזים לדעת את המצב של השכינה. איך היא צריכה לפעול? ואמר עוד, ושכינתה כדהי לבר מאתרה, והשכינה כשהיא מחוץ למקומה, שמקומה הוא בעולם האצילות, והיא ירדה לעולם הבריאה. זה נקרא שהיא מחוץ למקומה. כמובן שבעולם שלנו זה ארץ ישראל. אם היא מחוץ לארץ ישראל, אם עם ישראל לא נמצא בארצו, זאת התוצאה של הדבר הזה, זאת הסיבה של הדבר הזה. כי שני הכיוונים. אז אם היא בחוץ, היא התקריאת ברייטה. מה זה ברייטה? משנה שנשארה בחוץ, שלא כתבו אותה. כן, יש ברייטות, נכון? כמו משנה. רק שהמשנה נכנסה למשניות, אני יכול לקרוא אותה, וברייטה לא נכנסה. אז לפעמים מצטטים ברייטה. למה קוראים לה ברייטה? היא לברה, בחוץ. אז היא נקראת ברייטה, שפירושו שהיא בחוץ. כן, היא לא נכנסה, לא לקחו אותה בחשבון. למטה מעולם האצילות, למה? למה לא לקחו אותה בחשבון? כי זה חיבור שנעשה בחוץ כביכול. זה לא נכנס למספר. הוא מפרש, אי הוא בר, היסוד נקרא בר. תשימו לב כמה שמות יש ליסוד. כן, בלי סוף. אז חלק אחד מהשמות נקרא בר, גם הוא נקרא בר, למה? שיורד גם הוא לבריאה. הוא תמיד יוצא החוצה כביכול. אז הוא חייב לרדת לעולם הבריאה, כדי להתחיל מערכת יחסים בחוץ. לחזור, כמובן עם הרעיון לחזור פנימה. והיא ברייטה, אז הוא נקרא בר, והיא נקראת ברייטה. הנה זוג, בר וברייטה, יצאו לטייל. בסדר? והשכינה נקראת ברייטה מטעם זה. אז לכן אתם מבינים עכשיו את הפסוק נשקו בר. כלומר, הם עשו, כן, תחילת של, התחלה של חיבור דרך נשיקה בחוץ. והנה כל הנזכר לאל הוא בימות החול. אותו דבר, כמו שאמרנו, גלות, אותו דבר ביחד בין שבת לבין ימות החול. שבת זה כמו ארץ ישראל או גאולה, או עולם האצילות. ימות החול, כן, מוצאי שבת, כלומר, החוצה. כלומר, עולם הבריאה ומטה. אז בשבת אנחנו בעולם האצילות, בימות השבוע אנחנו יורדים לעולמות התחתונים. אז כאן כל הנזכר הוא בימות החול. למה? בשבת דאי תוסף לעני, דאי הוא צדיק, כי ביום השבת התווספה לעני, שהוא היסוד הנקרא צדיק, תוספת נשמה יתרה. כלומר, מה נתנו בשבת לאותו צדיק שנקרא שלום? שבת שלום. זאת אומרת, נתנו לו בעצם את הבניין. לכן שבת שלום זה לא סתם איזה מימוס, כן? היי, בוקר טוב, גוד שבת, כן? אלא שבת שלום זה בניין של היסוד שנקרא שלום, שהמקום שלו זה בשבת, כי בשבת זה עולם האצילות. מה אתה עושה בחוץ? אז זה נקרא יום השבת ודאי. נכון. עכשיו למה מכאן אתם מבינים מתי אני יכול להילחם נגד העולם הזה שמפריד בין החלקים? רק שאני מבנים. אני לא יכול להילחם נגד זה בחוץ, כי אני כבר בחוץ. אני צריך עוצמה, אני צריך יציבות. מתי אני יציב? כשאני בפנים, כשאני בבית, שיש לי אחיזה בעולם האצילות, בפנימיות, בתוכן. לכן, מתי אנחנו קוראים את פרשת המלאק? בשבת. אי אפשר לקרוא פרשת המלאק ביום חמישי. היינו יכולים לארגן איזה מסיבה, כולם באים, אוטובוסים מכל הארץ ביום חמישי. לא, זה לא שייך. אתה צריך להיות בעולם האצילות כדי לעסוק בעמלק ולתקן את המעובד. אתה לא נמצא בסמימיות בעולם האצילות, על מה אתה מדבר בכלל? לכן, מתי נצטבנו לעשות את כל זה של מחיית המלאק באמת, אומר הרמב״ם? כשישראל חוזרים לארצם. שלוש מצוות נצטבו ישראל בכניסתם לארץ. למה הוא קושר את זה בכניסתם לארץ? כי בחוץ לא שייך לעשות דבר כזה. איך אתה נלחם נגד חיצונים בחוץ?
אין שומן בחוץ.
אתה צריך להיות בפנים ואין בחוץ.
אין
לזה זאת אומרת, אתה יכול להגן מייניקה. זה מה שזה אומר. כשאתה בפנים. יפה, כשאנחנו... נכון. זאת אומרת.
או שניים,
להעמיד מלך.
מלך.
להחריד זרות למלך ולבנות בית הבחירה. ללחוץ מלכים, פרק ה'. בסדר? אז זה יום שבת, חג ושבת. מחרתי לכם כבר את השיעור על המלך. מקורי
בעצם זה אצילות?
פורים זה רדלה. רשע דלה התיידע. זה שורש היסוד הפנימי ביותר של המלכות. רשע דלה התיידע. על זה אנחנו אומרים עד דלא ידע. פשוט לא. עכשיו ברדלה. לכן במילה רדלה יש את הסוד. אדר. אדר לה. אז הוא נקרא יום השבת, יש כבר מחוקות של פורים. אז הוא נקרא יום השבת, ודאי. מה זה יום השבת? זה לא זמן, זה יום. כלומר, אתה יכול לעשות עבודה כזאת רק ביום, לא בזמן. נכון, גם פורים. פורים זה לא זמן, זה ימי הפורים. ימי הפורים. כי זה סוד, יום זה לא זמן, יום זה דבר שבא מלמעלה. לא זה ירדתי. מה פתאום? שבת זה לא שביעי, שבת זה שמיני, אמרנו את זה כבר מיליון פעם. נכון? זאת אומרת שאם אני נשאר בשביעי בשבת, אני בחוץ. להפך. אני צריך בשביעי למצוא את השמונה. חפש את השמונה. המסתתר בשבע. נכון? שמיני זה פנימי, זה יסוד הבא. כמו בפורים, יסוד הבא שמתגלה במגילת אסתר. נכון, מרדכי, משה, תלוי באיזה דור. תמיד מופיע, בגוונים אחרים. חושב מרדכי זה אותו אחד. לפי שאז הייחוד של היסוד הזה גדול באצילות. כלומר, מתי הזיווג הנכון הוא באצילות, מתי זה נעשה? ביום השבת. כלומר, ביום השבת יהיה זיווג פנימי בבית ולא בחוץ. לכן מצווה של ייחוד ביום השבת. מי שלא מבין את זה, כן? אז הוא חושב שזה אפילו חטא. חטא. יש אנשים שבאים שואלים אותי, מה מותר? תראה מה זה ביום השבת.
כי זה
לא בתודעה הזאת. כן, לא, כי נפלת למדרגות אחרות. כן, אתה לא מבין בכלל מה קורה שם, מה הולך שם. זה הכל עניין של אסור ומותר, אתה לא מבין בכלל מה. והטעם שהיסוד נקרא אני גם בשבת, למה אם כך היסוד נקרא אני גם בשבת? הרי היסוד אמור להיות עשיר בשבת, נכון? אז למה הוא אני? דלת למדילה, שאין לו מי שלא כלום. אין לו, כי אף פעם אין לו. אלא שנשמתה יתרה והתוסף לגבי בגין שכינתה. אלא שיש לו נשמה יצרה שהתווספה לו כדי לטיטה לשכינה בעת הייחוד. כלומר, בשביל מה נתנו לו נשמה יתרה? כדי להעביר אותה לשכינה. אומרים לו, אתה רואה את האלמנט הזה? עכשיו אתה תתחבר אל המלכות, תיתן לה, זה בשבילה. כלומר, הוא מקבל חיות בשבילו לצורך הזיווג, וגם מתנה, צק, כתוב שמה בשביל השכינה. והוא צריך לתת לה את זה. זה הכוח שהוא מעביר לה.
והיא צריכה לתת את זה לשרים מהשבוע.
לילדים שלה, לבניה. בסדר? אז מבחינת הזמן זה היה ימין, ומבחינה אחרת זה אמסטר. הוא מקבל בשבילו את החיות, והחיות הזאת הוא מקבל גם בנוסף לזה את החלק שלה. תמיד הוא מקבל שניים, כאילו. בסדר? לכן יש לו שני פרקים, כבר יותר פנימי, לא ניכנס לזה עכשיו, ולא שלושה פרקים. כל האיברים יש להם שלושה פרקים חוץ מהיפה.
גם
כן, אבל הוא נקרא עני, הוא תמיד מרגיש, גם היא נקראת עניה, דלה ועניה, נכון? אז הוא והיא, הוא משתווה לסוכתה, אם לא איך הוא מתחבר אליה. לכן, אי יתקרא, אי הוא מוסף שבת. כל זה מה שאמרתי לכם עכשיו זה מוסף. מה זה מוסף שבת? זה החלק שהוא מקבל בשביל המלכות. הערך הנוסף שנותנים לו. הוא נקרא מוסף שבת. עכשיו, מה זה המוסף הזה? למי זה שייך בספירות? זה יוסף, יפה. עכשיו אתם מבינים למה? כלומר, יוסף על שם התוספת, כלומר, זה המוסף. על שם תוספת נשמה יתרה, אז ממש, 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 במוסף של שבת, הנשמה עכשיו היא שלמה. לא רק מבחינה של ערב שבת, אלא גם מבחינה של יום השבת. הנה? אנחנו מקבלים את המדרגות ערב שבת ויום שבת, אתם זוכרים? אז בערב שבת אנחנו מקבלים שלושה שלבים. בשלושה שלבים שונים בתפילה שלנו, אנחנו מקבלים מדרגות. נפש, רוח ונשנה, ונשמה של בחינת לילה. ובבוקר אותו דבר, נפש, רוח ונשמה של בחינת היום. ומתי אנחנו מסיימים לקבל את השלב השלישי, כלומר שש מדרגות מהלילה עד הבוקר, במוסר. בסדר? זה שלוש של ערב של לילה ושלוש של בוקר. מנחה זה כבר עת רצון, זה משהו אחר. זה כבר היי. כן, אתה אמור להיות שיקור ולא מיין. אתה צריך להיות בהי. בדרך כלל, לפי הסוד, לא צריך לדבר כמנחה. בתקודה שלישית. לא צריך לדבר, רק לנגן. אפילו לא לשיר. לא מילה אפילו. רק לנגן, רק ניגונים. בדרך הניגונים אתה אמור לקבל את כל השיעורים שאתה צריך לקבל. כן. אתה יכול רק לשיר ב... ושם זה כבר... בעיגולים. בסדר? אבל אנחנו תמיד אוהבים שכל, העיקר שיהיות דבר תורה, עוד איזה משהו כזה.
לא
אוהבים לשקט,
כי זה לא מוכן.
כשאתה נכנס למקובלים הספרדים, דבר ראשון שנותנים לך זה לא דבר תורה, לא בור. קודם כל אוכל. לא זוכר. פעם אחרונה נכנסתי לאחד בנתיבות, כן, לבן של הבבא סאלי, אבל השלום. דבר ראשון, עוגות, תה, מחיה ובקבוק בצד. יש תצא גם עם איזה בקבוק. זה דבר ראשון. אחרי זה וורטים וכל זה. כי קודם כל אתה צריך להפנים. זה בעולם הזה. אם לא נכנסים לירושלים של מטה, אי אפשר להיכנס לירושלים של מעלה. ירושלים של מטה זה... תכלס. אתה נחמד, אבל תביא אוכל. כמו בפורים. חייבים אוכל. נכון. זה הבניין. לכן חייב שיהיה תעודה, שתהיה תעודה בפורים. זה התיקון האמיתי. מה שלא היה בקי פורים. כלומר זה חיסרות ביחס לפורים. פורים משלים את כיפורים. בכיפורים קיבלנו את התורה, את הלוחות, ולא הכיפורים. בפורים קיבלנו את התורה. קיימו וקיבלו. תיקון לאוכל ולשתייה. השתייה צריכה להיות מרובה מהאכילה, אבל צריך להיות אכילה. תעודה. תעודה, תעודה. השתייה יוצר, זה לא אומר שאין מספיק באכילה, כן. כבר ברגיל יש לעין הרע, אז עכשיו קצת יותר והשתייה עוד יותר. מה? חייב זה יין. אם יהיה אפשר, אם יהיה אפשר. חנות רחמה נפטרי, מה אני אגיד?
רגע, אתה מדבר פה על שתי שתיות, אני
מאמין. אני מדבר תמיד בשתי קומות.
שתייה, יש שתי שתייה.
תמיד אני מדבר בשתי קומות.
חדש?
לתפוס אותי באמצע.
יש עוד כמה שתייה. יש גם את הצוחפים. אני מרבית הפחד הזה פה.
יש כמה נצורינום ישירה. זה
משתינות,
יש מרוב.
אומרים
אכילה ויוצאים בכל. כן, גם שתייה. כן, שתייה. זה רק יוצא, תמיד, באותו דבר.
השנה שזה ביום שישי,
מתי? אצלנו זה ביום חמישי.
כן,
אז המשתה אחרי הצהריים, ואתם... כן. גם אנחנו מתחילים ב-12, בין כה וכה. מתחילים את המשתה ב-12 עד 7 בערב לפחות. נכון, אז אתם מתקצרים בירושלים. אנחנו יכולים להעריך.
מקום של נהגו. מקום של נהגו.
אז אנחנו עושים את זה השנה ביום חמישי, ואתם ביום שישי. כאילו אתם, זה אותו דבר, אבל זה מדרגה אחרת. יש את שני המדרגות, לכן קיים לזה ימי הפורים ולא יום. אחד משלים את השני. אתם צריכים... זה שושן. בגלל שזה היה בשושן, בגלל ששושן הייתה עיר שהיא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אז נקרא שושן של העיר המוקפת. והיום עיר שמוקפת מאותה זמן, גם עושים בה. זה ברמה פשוטה. אז הרמה הפנימית זה אומר שאנחנו כבר במדרגה אחרת. כלומר, במדרגה יותר פנימית של העניין. כן. יותר עמוקה של העניין, זאת אומרת שהיא יסודית יותר. לכן אנחנו מקשרים אותה ליהושע בן נון. בן נון. טוב, ובהוא זימנה, שהיסוד נקרא מוסף, אית קריאת היא תוספתה. אז הוא נקרא מוסף והיא נקראת תוספתה. מה זה תוספתה? היום, היום, מה זה תוספתה? כתוב בתוספתה. מה זה תוספתה? אבל מה זה? מה זה? על מה מדובר? אני אומר לכם כתוב בתוספתה, מה זה? תעזבו את הספירות עכשיו. כתוב בתוספתה. אתם פותחים ספר, כתוב לכם, ובתוספתה נאמר. מה זה? איפה זה? עזבו ספירות עכשיו. מדרש! זה מדרש! על מה? טוב, תחפשו. על שם קבלתה תוספת של נשמה, שלוש נקודות. יש לכם כוח?
ברור.
צריכים להרגיש גם אלו וגם אלו צריכים להרגיש את פורים כבר בשבת זו.
להרגיש אותה כל השנה.
את פורים צריך להרגיש השבת, שהשבת כוללת את כל ימות השבוע, גם את חמישי וגם את שישי. לכן צריך להרגיש את פורים כבר בשבת.
שמעתי, התנמתי, עוד לא. אכלתי, שתיתי כפרה.
טוב, לכן אנחנו ממשיכים את מה שאמרנו. נשמה יתרה. כן, תוספתה. מסתרה ביום שבת, מצד היסוד הנקרא יום השבת. תשימו לב, השבת נקרא יסוד. יום השבת, יסוד. ולא מלכות. אני מסביר את זה כבר כמה פעמים.
הוא חייב להיות יסוד, כי הוא הרי מביא לכל השאר.
אמרתי שאם אתם מתייחסים לשבת כמלכות, זאת אומרת שאתם מתייחסים רק ליום השביעי. אם אתם רוצים להיכנס לעומק השבת, זה כבר לא מלכות, זה מלכות שעולה למעלה. נכון, אז זה כבר יסוד, זה כבר פנימי. יסוד של הבא. והמדרגה, זאת המדרגה האמיתית של שבת. לכן שבת היא מצד היסוד. ואז כמה תוספות נחתין עם מה? לתלמידי חכמים בהתקריאו נשמות יתרות. אז יש כמה תוספות יורדות עם מה לתלמידי חכמים. כלומר, תלמידי חכמים מקבלים מתנות בשבת, כל התורה זה בשבת. אנחנו מקבלים תורה בשבת. כן. מתי קיבלנו את התורה? בשבת. מתן תורה, היה בשבת. תמיד זה בשבת. לא רק פעם אחת, כל שבת חוזרים למתן תורה. בסדר? עכשיו, גם תלמידי חכמים מקבלים בשבת את כל התורה, שאחר כך תתגלה בימות השבוע. זאת אומרת, בשבת נעשה זיווג פנימי עם הצדיקים, והם מקבלים שם תורה כל פעם מחדש. ברובד הפנימי, בנשמות אין זמן. בעולם הזה יש זמנים, אבל למעלה אין זמן. אז הזמן לא עבר כאילו ממתן תורה. הוא עבר בשבילנו כאן למטה. למעלה הוא לא עבר, אין מה לעבור. נכון, הנשמה לא מרגישה זמן. כתוב ששבעה, אחרי זה 30, אחרי זה 11 חודש, אחרי זה 12 חודש. אתם חושבים שהנשמה שם יושבת ומשעמם לה, אומרת טוב, הוא היה עוד שנה או שנתיים. אין דבר כזה בנשמה. היא לא תחת מושגים של זמן. לכן כשאתה בקשר נשמתי עם מישהו, אתה לא מרגיש שהזמן עובר.
גם לא המרחב.
אבל כשאתה רק בקשר גופני, כבר כבד. בסדר? אז אם אתם מרגישים שכשאתם בקרבת מישהו, הזמן עובר מהר מאוד, אתם לא מרגישים, זה לא אכפת לכם גם, זה אומר שיש קשר נשמתי עמוק. ואם כבד לכם, זה אומר שהקשר הוא חיצוני בלבד. לכן זה מרגישים את הרדיד. הדאו דכתיב, זה שכתוב נשמת כל חי. מה זה נשמת כל חי? גם כן בשבת בבוקר, נכון? אנחנו אומרים את זה נשמת כל חי. ראשי תיבות? נוכח. נוכח. נכון? נשמת כל חי, ראשי תיבות נוכח. מה זה אומר? זו נוכחות, זה עכשיו, זה קורה עכשיו. כן.
יצחק
להתפעל לנוכח אשתו. יפה, להתפלל יצחק לנוכח אשתו. נכון. מה זה לנוכח? נשמת כל חי. עכשיו, מה זה נשמת כל חי?
גם החי של ה-18.
שיורדת הנשמה מאיפה היא? מאיזה קומה? איזה ספירה? בינה, נכון? נשמה זה בינה. אז הנה, נשמת כל חי. הנשמה שיורדת מן הבינה דרך היסוד, איך הוא נקרא? קול זה נקרא חי, נכון? גם קול וגם חי. אז נשמעת קול חי, מה זה? בינה ויסוד, יפה. לאן זה הולך? למלכות. כלומר, זה נקרא נוכח. זה הראשי תיבות. כלומר, יש נוכחות של הבינה שמשתמשת ביסוד כדי להגיע אל המלכות. זאת אומרת, מה קורה בשבת? חיבור בין מה למה?
בין
מינה למלכות, כלומר, תרחיבו את הרעיון בין עולם הבא לעולם הזה. כלומר, יש לך מפגש בין העולמות בשבת. בין השביעי לשמיני. או בין השמיני שיורד ומתגלה בשביעי. בסדר? זה מה שקורה בשבת. מעין עולם הבא. וממנה, עכשיו, בשביל מה כל הזיווג הזה, כל החיבור הזה בין העולמות, מה אכפת לנו? אלא שממנה, מהמלכות, יורדת לבני ישראל. זה מה שחשוב, שזה יורד לעולם הזה, זה לא סתם נשאר למעלה. ואז מה כתוב? תברך את שמך השם, כן, נשמת כל חי, תברך את שמך השם, אלוהינו. זה ההמשך. מה זה אומר? לכן תקנו לומר בשבת נשמת כל חי, מה זה תברך את שמך? מה זה תברך? תקשר, נכון? את שמך השם. מי זה שמך השם? לא, המלכות, נכון, מופיע בעם ישראל. כלומר, עם ישראל צריך להיות הקשר של כל הרעיון הזה בעולם הזה. כלומר, אנחנו השם. שמך השם. כלומר, כמה מדרגות יש פה כשאני אומר שמך השם? שתיים, גם שם וגם הוא. אז הוא זה הוא, והשם זה ישראל. אלוהינו, ומה אנחנו עושים מזה? אלוהינו, מביאים את זה לטבע, מקשרים את זה בינינו ומייחסים את זה לנו. אלוהינו, שלנו, הוא נו. ולכן, תקנו לומר בשבת נשמת כל חי, למה? ואמר כי ואילן דמיתוספן לעמה קדישה בערב שבת, ואלו נשמות היתרות שנתבצחות להמון עם הקדוש בערבית דליל שבת. זאת אומרת, כל הנשמות האלה מתווסחות, מגיעות לעולם כבר בערב שבת. למה? כי זה כבר נכנס שבת. אם נכנס שבת, אי אפשר כבר לעשות משהו אחר כך. לא יבואו נשמות בשבת בבוקר.
למה אומרים את זה בבוקר?
מה? כי אנחנו צריכים עכשיו, בגלל שבשבת זה עדיין בריחה מהחול בערב שבת. אתה עוד לא נכנסת לקודש, יצאת מהחול. בשבת בבוקר אין לך מאיפה לתת כבר, אתה בתוך הקודש עצמו, שם אתה כבר, זה נוכחות, אתה מרגיש כבר את הבניין. מתי אתם מרגישים יותר טוב, בערב שבת או בשבת בבוקר? תגיד את האמת. זה לא נכון, זה בערב שבת. ערב שבת, למה? פשוט מאוד, כי בעולם שלנו אנחנו מרגישים שיצאנו מהחול. הפער לצאת מהחול ולהיכנס לשבת זה מה שנותן לנו את הכיף הזה. בבוקר אתה כבר לא מרגיש, כי אתה כבר בתוך המנגנון של שבת, אז זה כבר רמה אחרת. לכן, ירתין לון תלמידי חכמים ביומין דחול, יורשים אותם תלמידי חכמים בימות החול. כלומר, אנחנו מקבלים את מה שהמון העם מקבל בערב שבת, תלמידי חכמים מקבלים מתי? בימות החול. כלומר, בשביל תלמיד חכם, ימות החול זה כמו שבת של אדם פשוט. הבנתם? זה מה שהוא אומר. אלו נשמות יתרות שמתווספות להמון עם הקדוש בערבית אלי שבת, אבל יורשים אותם תלמידי חכמים, בימות החול כבר לא צריכים לחכות לשבת בשביל זה. כלומר, צדיק הוא חי בשבת כבר בחול. זה מה שזה אומר. כלומר, כל היום זה שבת, אם הוא מצליח להישאר במדרגה של הקודש. הוא חי בשבת כל הזמן. נכון, לכן הוא מקרא שבת, כל כולו שבת. איך זה מתגלה לפעמים? שכשאתה רואה אותו, אתה אומר לו שבת שלום. לא צוחק. בלי כוונה יצא לך להגיד לו שבת שלום, אפילו שזה כבר יום חמישי, יום שני, יום ראשון. כי תלמידי חכמים יש להם בכל יום נפש יתרה. מה שיש לעם הארץ זה שבת. בסדר? כל אחד והמדרגה שלו. כלומר, אתה יכול לחיות בשבת אפילו ביום ראשון, והוא בשבת אפילו לא בשבת. כן. אתם מבינים? יש אנשים שאפילו בשבת לא חיים את השבת, ויש אנשים אחרים, תלמידי חכמים, שאפילו שזה כבר מוצאי שבת, הוא בשבת. תלוי באיזו קומה, איפה הייתה המשיקה. השוקה. בגלל שהוא במדרגה תחתונה. הארציות. הוא בחיבור עם הארציות. זה מדרגה, כן? זה לא זלזול. ובהון התעביד חול קודש ועל ידם נעשה תלמיד חכם מן החול קודש. זה מה שעושה תלמיד חכם, הוא הופך כל דבר לקודש. כלומר, מכל דבר הוא עושה חגיגה. מכל דבר הוא יודע לעשות פירות. מכל מילה הוא יכול להוציא זר פרחים. זאת אומרת, הוא יודע לפתח דברים כי הוא חי במדרגה של שבת כל הזמן. כמו שכתוב בספר ראשית חוכמה, שער הקדושה, סוף פרגים. ואילן, אינון תוספות דקה נחתים מתוספתך. ואלו הם תוספות נשמות יתרות היורדות מהתוספתה שיש חינה לבני ישראל. וודאי שכינתה היא תיקונה לגופה בקושה בריחות. כי ודאי השכינה היא ניתנת מגופו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בעלה, הירנטי. ואשתו כגופו דמי. אז מי זה אשתו של הקדוש ברוך הוא? השכינה, זה הגוף שלו. הרי לקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. נכון, אבל הוא מתגלה דרך השכינה, ומי השכינה, איפה היא מתגלה? בעם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל הוא גופו של קודש הבריך הוא בעולם הזה. לכן כל מה שהקדוש ברוך הוא מגלה, מתגלה דרך האישה, דרך הגוף, דרך עם ישראל. בסדר? ולכן היא נקראת על שם בעלה. מה קרה? מה זה הנשימות העמוקות האלה?
יש להרעל?
את רוצה לשאוף יותר בגלל זה? את רוצה לבלוע יותר? ברוך השם. צריך לנשום. בצרפתית אומרים סמללה. אללה רחמן ורחים. אז זה מה שקורה. עכשיו, הבניין הזה צריך להבין איך הוא מופיע, כי קשה לנו, אנחנו נכנסנו למדרגות שאנחנו לא מבינים בכלל, ואז אתה למשל רוצה להיות אדם מאמין, אדם דתי, למי אתה מתייחס? לקדוש ברוך הוא? אתה לא מתייחס לעם ישראל? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? מי שמכנה עצמו דתי או מאמין או לא חשוב, איך תקראו לו? אם הוא לא מקושר לעם ישראל באהבת נפש לעם ישראל, כלומר לאשתו של קודשה בריקו, לגופו של קודשה בריקו, לגופו של העניין, מה? למי הוא מקובר?
קל להתחבר אליו.
בוודאי, קל יותר להתחבר לקדוש ברוך הוא, זו בריחה מהמציאות. בוא נראה אותך מתחבר למטה, כי כל עוד ולא תתחבר למטה, גם הוא לא ייכנס למעלה. אז אולי תפסיק עם כל העולם לריב, תשתה קפה טורקי, ותתעורר, אתה המשורר. אפשר לפתור כאילו שיר. טוב, ואמר עוד, זה רק הישראלים יכולים להבין. היא ברייטה, השכינה נקראת ברייטה. קדית מרבה שנאמר בה ותגל מרגלותיו, דהיינו כשהיא יוצאת מחוץ לעולם האפילות. אנחנו חוזרים למצב שהיא בחוץ, יורדת לעולם הבריאה. דהיינו כשהיא יורדת לעולם הבריאה, למטה מרגלי זעירן פין דה אפילות כנזכר לאל. לכן, מאיזה שורש באה המילה גוף? מילה, לאיזה שורש ואיזה מילה? בעברית, בעברית. לא, גוף, גוף. יפה, גפיים. מה זה גפיים? רגליים. מה גפיים? מה גפיים? כלומר, לרגל, לרגליים. עכשיו, הרגליים זה הגוף, כלומר, החלק שנקרא גוף זה החלק שלמטה, שמתלבש למטה. אז בוא נגיד שהאישה היא כמו הרגליים, או החלק הגפיים של הגבר. כי היא מעמידה אותו בעולם. כלומר, היא הכיסא שלו, היא הגילוי שלו, אמרנו אשתו כגופו, נכון? אז זה העניין שיורד רגליה, עכשיו אתם מבינים למה, זה יורד למטה לעולם הבריאה. והיא תוספתה מסתרה דחי עלמין, והיא נקראת תוספתה כשהיא מקבלת הערות מצד חי עולמין, שהוא יסוד זירנטי. למה נקרא חי עולמין ולא חי עולם? למה עולמים ברבים? הוא מחבר בין כל הקומות. דאי הוא מוסף שבת, שהוא נקרא מוסף שבת כנזכר, אז מוסף שבת זה שם קוד של יסוד, של חי עולמי. ואי משנה מסתרה דגופה, והיא נקראת משנה מצד הגוף, שהוא התפארת, איזה אירנטים, שבו עיקר התורה. אז יש משנה ותוספתה. משנה תורה ודאי, כן, זה נקרא משנה תורה, כלומר פעמיים. ומצידו היא נקראת משנה תורה. בסדר? מה זה משנה תורה? לאיזה חלק מהתורה אנחנו קוראים משנה תורה? לא. לפני. יפה, ספר דברים בלבד, לא כל התורה שבכתב, רק ספר דברים נקרא משנה תורה. אחרי זה, זה בתורה שבעל פה. למה קוראים לזה משנה תורה? ספר דברים?
חוזר.
זה בפשט, אבל עכשיו לפי הסוד. יפה, כי נכנסים לארץ ישראל, אז זה משנה תורה, זה כבר מלכות. כי היא משנה לזעיר אנפין. כלומר, כל המשנה הראשונה של התורה זה ספר דברים. לפני שכתוב משנה, מסכת אבות. כלומר, המשנה הראשונה לפני המשנה זה ספר דברים.
זה המשנה הראשונה.
בסדר? ולכן מי כתב אותה? משה רבנו בעצמו. ומתי הוא כתב אותה? בשבט ובאדם. כלומר, שני החודשים המתאימים לתורה הזאת, ספציפית, שנקראת משנה תורה, זה שבט אדם. מראש חודש שבט עד זין באדר, עד אתמול. כלומר, אתמול בלילה משה סיים לכתוב את התורה. לפי הזמן. זאת אומרת שחודשים שבט ואדר מסוגלים למה? לנוקבות. לנוקבות. ומה זה נוקבות? קבלה. לכן באדר קיימו וקיבלו.
למה לא אחרי?
ובשבט? גם כן, הארץ מקבלת. זה נקרא שטו בשבט, כל העניין של הפירות. לכן זה החודשים שהם בקבלה. מה אתה שואל? למה לא אחר כך? מה אני...
כי הוא סיים. אחרי שהוא סיים יש את האפשרות לקבל. קראתי למה לא אחר.
לא.
הוא, אתה אומר שהוא כתב את
זה
בשלב ואדם.
זהו.
אז בשלב זה תהליך כתיבה.
זה הקבלה.
ואדם הוא סיים.
מה זה לכתוב? לכתוב זה כבר לחקוק בעולם הזה, את המציאות. זה כבר קבלה. זה יום ההולדת ויום ההתפלטות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, עם הצדיקים, הוא עושה להם חשבון כולל. ביום שהם נולדו, הם גם מסתלקים. למה? כי שנותיהם שלמות. זה לא חטאים ושלושת רבי, זה שלמות. אז לכן זה מופיע בצורה כזאת. כל דבר שהוא שלם, קשה להכניס דברים שלמים למדרגות שקשה להם להכיל אותם. למשל, כמה מהנשמה נמצאת בגוף? כמה מהנשמה שלנו נמצאת בגוף?
אני בטח חלק קטן, הנשמה. כי היא לא סובלת את הגוף.
שום דבר.
כלום?
כלום. כל מה שיש בגוף זה רק הערה. רק הערה של הנשמה, כל השאר בחוץ.
אז כדי כך קשה לה?
לא נמצאת בגוף, הנשמה לא יכולה להיכנס לתוך חוצה. מה שאתה מגלה בגוף שלך זה רק הערת נשמה. המלאכים שהם נמוכים יותר מנשמות, כמה הם תופסים מקום בעולם? פחות. כן, יותר מקום מהנשמה. מסכת חולין. כתוב, בגמרא, אפילו לא זוהר.
אפילו.
מלאכים שליש מהעולם הזה. כלומר, כשמלאך יורד לעולם הזה, הוא תופס שליש. ועוד שני שלישים למעלה, הוא לא נכנס. כלומר, מה שנכנס מהמלאך לעולם הזה זה רק שליש, תחתור. שני שליש עליונים. נשמה בכלל לא, שום דבר. באמת? כשאנחנו מדברים על נשמות וזה, זה ביטויים כלליים, באמת אם נדייק, זה הרבה יותר עומק מזה, לא
לי. מה אתם אומרים? רק הלבוש של
הנשמה? זה נקרא בהתגלות, הערה. והיא התקפתה, והשכינה נקראת התקפתה, כמו מתקיף לה. להתתקף ולהתגבר על החיצונים, כל הזמן במלחמה עם החיצונים, כל הזמן.
דינים.
כן, זה, מה?
דינים.
כן, דינים, כל הזמן. מלחמת נקראת התקפה. כלומר, איך קוראים לה? בוקר טוב התקפה שלי, אתה נכנס לבית, מלחמת העולם.
שלום לך ריבה.
שלום לך התקפה. איזה נשק היום את מוציאה נגדי? מסיטרה דדרועה ימינה דמלכה, מצד הערת החסד שבזרוע הימין של המלך שהוא זירנטו. כלומר, היא משתמשת בשביל להתקין את הצד הימין, את הזרוע הימין של המלך. כלומר, מצד החסד שבזרוע של הצד הימין של המלך שהוא זירנטו. הדאו יכתיב זה שכתוב ימינך השם נדרי בכוח. נדרי, אותיות הדר. כן? זאת אומרת שבחודש הדר יש מלחמה גדולה מאוד נגד החיצונים. שהמלך שלהם עמלית. כלומר, בכוח תרגום בתוקפה. מילת בכוח. מפרש התרגום בתוקפה.
לא בעיתות.
בלי עיתות. כי כל כוח האדם הוא בימינו. זה נקרא כוחו של האדם. זאת אומרת שהיא משתמשת בכוח של חסדים כדי להתקין. הרי עניין התקפתה, או התקפתה, הוא מצד הימין והחסד. למרות שלכאורה זה דינים. זאת אומרת שהיא משתמשת בחסד כדי לתקוף את הדין. שעל ידו הוא עיקר הכוח להתגבר על החיצונים. כלומר, מה יותר גובר על החיצונים? כוח שבא מצד החסד. מה? לא, אנחנו לא מדברים פה על מיתוק, אנחנו מדברים פה על חיצונים, זה כבר לא צריך למצק אותם. אנחנו צריכים להשמיד אותם, לחלות אותם, לצלק אותם.
איך אני משמיד את העמלק ברחמים?
כתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם.
לא מבין.
כמה שאתה נותן, כשאתה נותן למישהו, מה אתה גורם? לשלוט עליו. פשוט מאוד.
אני לא מגיד איך לעשות את זה, בתכלס מול המלאק.
אתה מזמין אותו למסעדה. ואתה משלם עליו. וכשאתה משלם עליו, אתה יכול לבקש ממנו מה שאתה רוצה, והוא יניח אותך בשקט. אתה מחסל אותו דווקא דרך נתינה.
אתה מדבר על לעבוד על מנגנון להפוך אויב לאוהב?
לא דווקא, רק לשלוט עליו. לא צריך שיהיה אוהב אותך. אבל אתה צריך לשלוט עליו. איך אתה שולט עליו? על ידי נתינה.
אז אני מאכיל אותו כל הזמן.
מה?
קומיסיון אני נותן לו, מה?
נכון, אתה שומע עליו בגחלת נמוכה, באש נמוכה, כי ככה צריך לעשות. אי אפשר לחלות, יש דברים שאנחנו לא יכולים להתפטר מהם, אבל אתה צריך כל הזמן לתת לו את המינון שלו, רק שזה שיחיה ולא יפריע. לכלב תשליחו אותו, כמו בשר שאתה נותן לכלב, ואני חושב שאתה רוצה להתפל במשהו אחר.
אבל אתה נתפרד לה...
מה? זה מה שעשינו? שמי? נלחם על השם העמלק, נדור דור. לא נכנע, לא נגמר.
אבל צריך למחור.
אז בסדר,
זה לא מכניע, זה לא מכניע.
אז לכן, אצל עמלק צריך לדעת איך לעשות את זה. המלך הוא כל הזמן עושה את ההפך, הוא מזמין למסעדות. זאת אומרת, אם היית חכם, היית עושה הפוך. לכן, מה עושה חשברוש? משתה. כמה זמן? 180 יום, אתם יודעים מה זה? חצי שנה. חצי שנה זה המשתה של החשברוש, לא אתה עושה פורים 7 שעות. אתה כבר מסול וישב לו שבועיים. זאת אומרת שהמלך שם זה חזק. הוא מרדים אותך חבל על הזמן, ישנו. זאת אומרת שכדי, גם הנחש עשה את זה, נכון? הוא הזמין את חבל למסעדה. הדג זה תפוח, זה נקרא. נתן לה, כן, אל דנטס. וזהו, ומשם התחיל כל הבעיה. ואנחנו תמיד צריכים לתקן במסעדות. לכן בפורים אוכלים. לא, אבל בפורים זה מצווה. זאת הסעודה של פורים. זה תיקון הדבר הזה. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. זה נקרא גחלים אתה חוטא על ראשו.
אני באתי מבולבל, יצאתי עוד יותר מבולבל.
תשאל מה.
ככה פזור.
מה,
אני באמת לך שבוע יעשה סדר, אני
לא ממש תרבור.
זה מסתר דאבא פורים. הצרכה, מי היא מסתרה דסמלה? השכינה נקראת הצרכה. הצרכה. כמו צרכנית. הצרכה. כן, סורי. כשהיא מקבלת הערה מצד הגבורה שבשמאל. ובדרועה סמלה אחית בה, וזהירנפי נוחז ותומך בה בזרוע סמול. הכוונה היא, כמו שאדם אוחז בסמולו איזה דבר ועוזר לימינו לעשות פעולתו, נכון? אתה תופס משהו בשמאל ובימין. כן. אתה לא עבר בקליפה, אתה מחזיק אותה בשמאל, מכניס בימין. אז זה עבודה. נכון. אז אתה צריך להחזיק. מה?
הנשק ככה אוכלים
אותו. כן. וזה רנפין אוכל ותומך בה בזרוע שמאל. הכוונה היא, כמו שאדם אוכל בשמאלו איזה דבר ועוזר לימינו לעשות פעולתו, כך היא הצריכותה שבשס. לימין. הראשון. הוא עיקר ההלכה. והשני צריך רק לצייע לדין הראשון, וכן המלכות עיקר תיקונה מצד עצמו. מה זאת אומרת? מה זה כל הסיפור הזה? כך הצריכותה שבשז דינים הראשון. מה זה שז דינים?
הצריכותה שבשז.
הצריכותה שבשז.
עניין את היום.
כמה מנדטים. מה אתם אומרים? זה אירנפין, כן? אוחז ותומך בה בזרוע השמאל, והכוונה היא כמו שאדם אוחז בשמאלו איזה דבר ועוזר לימינו לעשות פעולתו, כך היא הצריכותה שבשס. שדין הראשון הוא עיקר ההלכה.
דין הראשון הוא עיקר ההלכה, והשני צריך תהיה על הדין הראשון.
נכון, אבל מה זה שם? זה יפה, בשישה סדרים. זאת אומרת שהחלק הראשון הוא דין שצריך, שהוא עיקר ההלכה, זה כאילו שאתה אוחז אותו ביד שמאל, כן? והשני צריך לסייע לדין הראשון. כן המלכות עיקר תיקונה, הנה כל שאלה, וכן המלכות עיקר תיקונה מצד השמאל, קודם כל, אתה מחזיק אותה בשמאל, זה העניין של המלכות, ומה אתה עושה בצד ימין? בזרוע ימינה עיקר בה, בזרוע ימין הקדוש ברוך הוא מחזיק בה.
זה
החסדים. זאת אומרת שצריך לנהל את המלכות בשתי ידיים, מקדש השם כוננו ידיך. זאת אומרת, השכינה זה בשתי ידיים, בצד אחד אתה מחזיק אותה, בצד שני אתה משפיע, בסדר? וימה ויאמר לה לעתיד לבוא, היא תנערי. עכשיו מה הוא עושה לה? מנער אותה. בסדר? אז הוא מחזיק אותה בצד שמאל ומנער אותה. זה מה שאמרנו, להחזיק. יש החזקה ויש מה שאתה עושה. אז עכשיו אתה מחזיק את המלכות, ואתה צריך לנער אותה ממה? מעפר. מה זה לנער את המלכות מעפר? לא, היא כבר קמה.
נערים מעפר.
אתה כבר קמה, אתה מנער אותה. כלומר, אתה מסיר ממנה את האפרורי. יפה, אתה מסיר ממנה את מה? את העפר. מה קורה בעפר? חוץ מהמתחקים, מה זה עפר? אפשר לגדל שם משהו? שום דבר. כלום. אין מה לגדל בעפר. עפר זה לא אדמה. כן?
מה זה עפר?
עפר זה כמו הכוח שאתה נותן לחיצונים. כן? עפר ועפר. זה כמעט דומה. זה מה שנותנים לחיצונים. זה נחש עפר לחמו. אז התנערי מהעפר, אתה צריך לנער את המלכות מהעפר. למה? היא התרגלה שכבר אין חיים. הכל יבש. עפר זה יבש. אז מה הוא קורא לה? קומי, שבי ירושלים. מה זאת אומרת קומי שבי ירושלים? קומי, תחזרי, תשובי לירושלים. שבי ירושלים. שבי בירושלים, זה אותו דבר. מה זה שבי? נכון, שבי ירושלים. כלומר, להתייסד בירושלים.
זה לא לעמוד, זה לשבת.
אבל זה
קום את זה עצמו. הלך, זה אתה מקים אותה מעפר, כן?
מקים אותה,
ואז מושיב אותה בירושלים. בסדר?
ירושלים זה
בית האמצעי? ירושלים זה המלכות, זה ממש קו, תמיד קו האמצעי, המלכות, כן, נכון. מלכות תמיד קו אמצעי. היא נוטה לשמאל, אבל היא בקו אמצעי. אבל היא באמצע, מלכות תמיד באמצע, תמיד. ועוד יש לפרש, כי מסיתרא דימינא היא תוקפה לברנש. מצד החסד, השכינה היא התוקף, החוזק של האדם, נכון? מסתרה דסמלה, ומצד הגבורות שבשמאל, יאיב לון צרכרון בערה מדברה. נתנה כל צורכי בני ישראל בארץ המדבר. והמן שאכלו אבותינו במדבר היה מצד הגבורה. בסדר? אז מן זה לא חסד, מן זה גבורה, ולכן זה בא מצד הגבורות. כלומר, מה קורה במדבר, זה מה שבני ישראל צריכים לאכול, כל מה שהם אכלו זה מצד הגבורה. גם ברוחניות דרך אגב וגם בגשמיות. כי כדי, מה עושה הימין? מה?
ימין מקרב.
הימין זה הרעיון, זה הרצון לתת. אבל הנתינה עצמה תמיד מסבורה, כמו בריאת העולם. הרעיון זה מידת הדין והביצוע, סליחה, הרעיון זה מידת החסדים והביצוע מידת הדין. אי אפשר אחרת. לכן כל מה שקיבלנו, תמיד זה במידת צד הדין, גם התורה. תורה מפי הגבורה שמענו. תמיד, קבלה זה צד הדין, בוודאי. נתינה זה רחמים, קבלה זה דין. שאלה היא בפימא דמלכא, השכינה נקראת שאלה. נכון? על ידי פה המלך, שם זה הרנתי. כלומר, מה עושה השכינה? היא כמו שאלה, היא תמיד בונה כלים. כלי זה שאלה. כל פעם שאתה שואל שאלה, אתה בונה כלי.
מה שורש את זה? שאול.
שאול. שאול. מה זה שאול? זה בור גדול, ענק. שאול. מלא שאלות. מה? זה כבר שורש של המילה, השאלה, נכון. רוצה לומר, כל שואל שאלה בבית המדרש על איזו הלכה, כל פעם שתלמיד שואל שאלה, לא חשוב על מה, נמשכה לשואל הבנה שיש שואל כעניין מפיו של זעיר אנפין. זאת אומרת, בגלל שהוא שואל שאלות, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו הבנה שיהיה שואל כמו שהמלכות שואלת מהקדוש ברוך הוא. מתלמיד חכם אמיתי, השאלות שלו הולכות ונעשות יותר ויותר חדו. כלומר, מה הן עושות ומה הן גורמות לרב? לדייק יותר. זאת אומרת שככה אתה רואה את החוכמה של התלמיד, אבל אם התלמיד סתם שואל אותך שאלות, שלא קשורות, רק כדי לשאול שאלות, אתה רואה לבד, כן, שהוא לא ממש תלמיד חכם. זאת אומרת, לפי השאלות הנשאלות, אפשר למדוד את מצב התלמיד. הדאו דכתיב, כן, בדרך כלל אחרי משחק כזה, לא שואלים שאלות, חמש דקות, חמש דקות. אחרי זה חוזר. הדאו דכתיב, זה שכתוב, שאל אביך. הרי עניין השאלה הוא מאביך, שהוא זה הרנתי. כלומר, מה זה שאל אביך ויגדך, וכניך ויאמרו לה? שאל אביך, כלומר, כל שאלה היא באה ממדרגה של אבא. זאת אומרת שכשאתה שואל, נותנים לך מהמדרגה של אבא, לשאול בפעם הבאה שאלה יותר חזקה ויותר מרכזת. אני רוצה לחדד את מה שאמרתי קודם. שאלה של תלמיד פשוט, היא שאלה צדדית. שאלה של תלמיד חכם היא שאלה כוללת. כלומר, הוא ישאל בשאלה אחת משהו שכשאני עונה על השאלה הזאת, אני חייב להתייחס לכל הקומה, וזה כאילו נוסחה של כל הקומה. אבל בשביל שאלה פרטית כזאת קטנה, תענה לו, אפילו זה לא יעזור בכלל השיעור. זה זהירנטי. כן, כן, זה זהירנטי. בסדר?
אסתר אומרת, נשיב את הלפי, אבל מה לך קוראה
לסנית? לא. מה זה אומר? שנפש זו שאלה. זו בקשה. אם יש את נפשך, אם אתה רוצה. כלומר, נפשי בשאלתי, זאת אומרת, השאלה שלי זה הנפש שלי. זה מה שאני שואלת, זה הכלי שאני בונה. ותיובתה לגבי, וכן התשובה היא מצידו. כלומר, ככל שהשאלה טובה יותר, שהנוסחה מנוסחת בצורה כוללת יותר, התשובה כוללת יותר. נכון? ככל שמדען נותן נוסחה יותר גדולה, זה יותר טוב, הוא מדען יותר גדול. אם הנוסחה שלו שווה רק למצבים מיוחדים, במצב מיוחד, בטמפרטורה מיוחדת, בחושך ובכל מיני פרטים, את מי זה מעניין? אבל אם הנוסחה שלו היא נוסחה שאתה יכול לפגוש אותה בכל היקום, זה מדען. אותו דבר כאן, שאלה צדדית קטנה, אז זו שאלה שאתה, הרב יענה לך, בסדר, זה ירגיע לך, כאילו קיבלת סוכרי על מקל. בוודאי, בוודאי, אבל בשביל זה צריך שאלות גדולות, זה שאלות כלליות, כמה שיותר, כדי שכל השיעור יובן יותר בהרחבה. הדאו בכתיב, וזה שכתוב, ויגדך, כן, שאל אביך ויגדך, מה זה ויגדך? ימשיך דרכך כמו אגדה, ידים. הרי גם עניין האגדה והתשובה שיוכל להגיד ולהשיב כהלכה, גם כן נמשך מכוח זהירנטי. אז כל הגידים זה זהירנטי, זה הזכר. הוא מסיק דבריו, הוא בא ברנז, בכוח הפה של זהירנטי, האדם שואל כעניין ומשיב כהלכה. זה העניין של שואל כעניין ומשיב כהלכה. אם הוא שואל כעניין, אז יש לו תשובה אמיתית, שמאפשרת לו ללכת. בסדר, להתהלך. תודה. שמעתת, אי היא בליבה. זה תמה, מחשבה. כי שמעתת, מה זה שמעתת?
מה
עשה? כן.
באמת?
מה זה שמעתת? לא, אבל מה זה אומר? למשל, בשעת כשלומדים גמרא, שמעתת. הליבה זה... מה זה שמעת אותה?
הלכה ברורה.
הלכה ברורה שאין עליה שאלה ותשובה. כלומר, כל פעם בגמרא שכתוב שמעת אותה, אל תחשו שזה סתה ששומעת, דודה שלך ששומעת, כן? אלא שמעת אותה זה אומר שזה כאן הלכה, אף אחד בכלל לא שואל פה, הכל ברור, אין שאלות ואין תשובות. שמעת אותה, זאת אומרת זה נוסחה מקובלת על כולם, קוראים לזה בעברית אמיתה. בלועזית אקסיומה. כן? אז זה נקרא שמעת אותה. לכן אמר, כי שמעת את נקראת השכינה, אז השכינה נקראת שמעת את הלמה, כי היא ברורה, היא, הכל יודעים בדיוק לאן, איפה, מה, מי. לא צריך שאלות ולא צריך תשובות, מצד לב זה אירנטי, ששם כוח המחשבה לחשוב שההלכה היא ברורה. כלומר, כשאתה מחבר אותה, כשהיא מחוברת ליסודות שלה, זה אירנטי. כלומר, אם אתה רוצה להבין הלכה, באופן ברור, אתה צריך לשמור את הקשר לשורש ולהבין איך הגעת לאותה הלכה. כי אם אתה לא יודע איך הגעת לאותה הלכה, כל שנה מחדש תלמד את אותם הלכות ששכחת כבר.
לא,
אתה יכול
ללמוד במדרגה אחרת, כי אתה
כבר
שנה יותר מבוגר.
לא, בדרך כלל שואלים את אותן שאלות כל שנה מחדש. למה? כי לא למדת את המהלך שמביא אותך להלכה. כן, אז היא צריכה לעשות בירורים. אז הנה נודע כי תיקו, מה זה תיקו? פקו.
מה זה תקן? כי נשאר הבעיה על איזו הלכה בלי תשובה. יש בעיה, אבל אין לנו תשובות בינתיים. תיקו, זה נקרא תיקו. זה כשיש בעיה ואין לנו תשובה. אז דרשו חכמים, זה ראשי תיבות, תשבי, יצרת, קושיות ושאלות. זה תיקו. כלומר, מי זה תשבי? אליהו הנביא. אליהו התשבי. אז הוא יצרץ את הקושייה הזאת. כלומר, כשהוא יגיע, אז תשאל אותו את השאלה שנשארה בטקו. כלומר, אף אחד לא נצלח, אתה לא יודע. מפה בא הטקו.
הגיע לכדורגל.
כן, הגיע לכדורגל גם. כשאתה מוריד את הכדור לרגליים, זה מה שקורה.
זה רמות הכי
ואמר, הטעם הוא כי טקו. כן? אי קד איסלק מלכה, מינה. כלומר, התקו מורה שנסתלק הערת זירנפין מן השכינה הנקראת הקלה, אותיות הלכה. בסדר? אז אם אין לקלה זירנפין, אם אין לה הערה מזירנפין, אז חז ושלום אין לה הערה ממנו, אז היא נקראת הקלה, אותיות הלכה, ירקה.
הלכה זה בעיה.
נכון. אם אתה לא יודע לקשר, כמו שאני חוזר ואומר מקודם, את ההלכה ליסודותיה, אז אתה נשאר בדבר שאתה עושה אותו, כמו תוכי עכשיו, אבל עוד שנה או שבוע אתה תשאל את אותה שאלה, כי שכחת כבר. כי לא פיתחת איך להגיע לשם. אדם שלא יודע לבנות טבלה, אחרי חודש הוא כבר שכח את הטבלה, נכון? אבל אדם שיודע לבנות אותה מחדש, הוא זוכר איך בונים אותה. אז כל פעם הוא זוכר לבנות את הטבלה מחדש, ואז היא מופיעה מול העיניים שלו. למשל, אתה רוצה לבנות טבלה של עין בית תיבות. אתם זוכרים את כל השמות של 72 השמות? למה?
אם הייתי זוכר לא הייתי לוקח את הדף.
נכון, אז אתה יכול, גם אם אתה שוכח, אתה לבד עכשיו, נמצא במדבר, אתה פשוט זוכר שלושה פסוקים.
נכון.
אתה לוקח את שלושת הפסוקים, ואז בונה מכל פסוק חוק, ואז אתה נותן את השמוש מחדש. מה אני אומר פה? אם אתה יודע את המהלך, גם אם שכחת, אתה יכול לחזור לזה. אבל אם אתה לא יודע, בשבילך זה סתם שמות. אז ככה זה בא. לכן, לא נשפע כוח והשגה לתחתונים. כלומר, אם אין תוכן שקשור לשורש, כלומר, אם אין מהלך, אז ההשגה לא מגיע לתחתונים לפשוט את הבעיה ונשאר בפקו. הדאו דכי זה שכתוב נעלמתי דומיה. כלומר נהפכתי אילמת. לא נעלמתי, נעלמתי באלף דומיה. כלומר יודקה שזה החוכמה והבינה דומות. כלומר דמות. לא מדבור. במצב של דום. כן? כי לא היה לי מה להשיב על הבעיה לפשוט אותה. וידום אהרון, חז ושלום. זאת אומרת שכשמגיעים למצב כזה, יש דממה. למה? בגלל שהחוכמה והבינה לא יכולות להופיע למטה, כי אין כלים, כי לא בנית כמו שצריך, לכן אתה בטקו. מפני כי החשתי מטוב, שמסתלקה הערת זירנטין הנקרא טוב, החשתי. קש, קש זה לא לדבר. זאת אומרת שהטוב יסתלק מן השכינה שהיא סוד ההלכה. מה, מאיפה הוא מביא לנו עכשיו את כל העניין הזה? מה, אנחנו לומדים יסודות ללמוד גמרא? מה זה הדבר הזה? פשוט מאוד, אנחנו מדברים עכשיו על גלות וגאולה. ולכן זה אותו דבר, זה מושרש. כי מה קורה בגלות? אין לך תשובות. וכל פעם שיש גאולה, יש לך תשובה. אז בגלות, במצבים של ספק, אז אתה בטקו. כן? אז זה גורם לך לשיתוק. אתה צריך לגלות את המדרגות האלה, זה נקרא גאולה. אז גם כשאתה לומד תורה, יש לך מצבים של גלות ומצבים של גאולה, בזמן הלימוד. כל פעם שאתה לא מבין משהו, אתה בגלות. וכשיש לך הערה, פתאום אתה אומר, וואו, כן, זה גאולה קטנה בתוך השיעור. וכן, הוא בא אצל אותה בחשאי, בבחינה זו היא הפגם של תחילת בלחש, בלי שום חיתוך הדיבור. כלומר, למה אנחנו מתפללים ככה? מה זה השפתיים שנעות וקולנו אינו נשמע? זה נעלמתי דומיה, זה מראה חולשה. כלומר, תפילה בלחש וחלש, ביחס לתפילה בחזרה. תפילת החזרה הרבה יותר גבוהה מתפילה בלחש. אחד יהיו תקו,
התפילה בלחש זה היחיד שמתחבר לכלל, כששם זה הכלל שמחליט את היחיד.
כן, אפשר לומר גם ככה. וכשנשאר הבעיה על ההלכה בתקו, התמרבה, נאמר בה, אז יקראנו לי ולא אענה, חז ושלום.
אבל אני אמרתי שהמחתה
בתחילת הכל, זה בלחש, לסופר על קרבה, לסופר על תמילי. כן. לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שזו מדרגה אחת, אבל החזרה בסתירות הרבה יותר גבוהות מזה. אז אמרתי שבלחש זה באינטימיות כי אתה לא מעז לגלות את זה כלפי חוץ. נכון? אבל האמת היא שזה היה צריך להיות ברור וגלוי. למה היום אנחנו מתביישים?
למה מתביישים?
מלהיות ערומים למשל. אדם וחווה לא היו במצב כזה. והיו אדם וחווה אשתו ערומים ולא התבוששו. למה עכשיו יש לנו בושה? למה כל פעם שאנחנו מדברים על איזה משהו, על איזה ייחוד, על איזה משהו, כולם עם חסוך כזה קצת, למה? אחד בבת ים אמרתי, לשם ייחוד קודשי הברכוי, אמרתי, חלאללה. אולי לא זה צריך לצליח, כן, הבנתי. לא, לא. כאילו, איך אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא שמתייחד עם השכינה? אתם מבינים לאן זה הולך? אז אמרתי לה, פתח פעם שיר השירי?
או.
אז זה בדיוק העניין. אז יש כאן מצב של גישה לא מושלמת. לא נכונה למציאות. היום אנחנו במצב של בושה בגלל שאנחנו בחיצוניות. אז הכל נפל למדרגה שכל הזמן אתה רואה במה שאתה מדבר זיווג, מה אתה רואה? דברים חיצוניים, נמוכים. אבל זה לא השורש. השורש הוא שורש עליון, שורש פנימי, זה קודש הקודשים הדבר הזה. איך נפלת לבושה מדבר כזה בגלל שבעצם התרחקת מהיסוד הפנימי?
האמת היא שהוא אבל מאוד רחוק.
נכון, נכון, לכן, אבל זה בגלל, אל תישאר בו. אתה צריך ל...
בסופו של דבר צריך לבצע את המעלה.
אתה צריך לחזור ולהתגמל ממצב הגלות. כי זו גלות, נשי. בסדר?
צריך לקרוא לנו, להחליט לנו את השם במקום יהודים עבריים.
נכון.
ואז ככה העם יבין גם את התפקיד שלו.
דרך אגב, ככה קוראים לנו בחוץ.
לא, עוד
מה זה?
מה זה? בחוץ,
בחוץ. כי הכל עושים העברים,
זה
נשמע
מאוד...
לתאי ברור, כן, הם לא יגידו לך... תמיד. הם יודעים בדיוק מי אנחנו. אנחנו לא יודעים. אז יקראנו לי ולא אענה. מה זה, למה זה קדוש ברוך הוא לא עונה, כי כשקוראים לו? כלומר, בגלל שמתפללים על איזה דבר, לא תקובל תפילתם, שאין אותה שעה מסוגלת לקבלת התפילה. אבל לפי מה שהוא אמר לפני, מה זה אומר? למה התפילה הזאת לא מתקבלת?
היא לא מתחברת ל...
כי אין קשר בין העולמות. זה כאילו שאלה שהיא נמוכה ולא קשורה לעליונים. כשריה בא השם, בעת שהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, וזהירנטים, שורך, ומאיר במלכות, אז נזכרי את הגדה. אז היא נקראת הגדה, לפי שאז יכולים לפשוט את הבעיות, מבחינת על אביך ויגדך. וההוא זימנה, באותו זמן נאמר, אז תקרא והשם יענה. כי אז היא שעת רצון המסוגלת לקבלת התפילות. למה? כי יש גידים, יש המשכה, יש המשכיות בין השורש לבין התוצאה.
אבל המגילה שזאת היא מספיקה
נכון. זה רמז בזה שאנחנו תופסים את המגילה לפני קריאתה, ולא מברכים ופותחים אותה, אלא צריך לפשוט אותה, ואז מברכים ומחילים לקרוא בה. זה גילוי כל הסיפור, כלומר כל הראייה הכוללת של המסע. כן.
אני
רוצה
להגיד משהו,
באמריקה
יש מקצוע מיוחד
מיוחד
לאנשים שמתקבלים בקבל, over the connection, שאתה בין המחשבים. זה המקצוע שלהם בקבל.
אה, יפה. אז הם עושים קבלית, כן.
בקבלית.
טוב, מקובלים.
הם עושים את הקבלית.
אוקיי. לא שווה להתחיל עוד מדרגה, אז אנחנו נעצור פה היום. בעזרת השם. תורות טובות, ישות ונחמות, ופורים שמח.
אמן. תגיד כבודו, יש לך כבר את השיעורים של הפורים?
לא, לא יהיה שיעור, זה... יכול להיות שיעור, אבל זה...
יש לך פה את השיעורים של הפורים?
זה ישמע בערך ככה.
ככה אני מדלג, ואז אני מבקש לשיעור של שבת נעמי.
אז אתה צריך לסוק לסמבה לבוא, שאיתם. דף של 11, מי שרוצה
לשמור.
הנה, מי שמעוניין ב... אני כתבתי, שלחתי זה, מי שמעוניין במסות, עד יום שלישי. אחרי זה זה כבר מאוחר, כי ההזמנה זה לפי ההזמנות. כאילו, עושים את המסות לפי ההזמנה. אחר כך אני לא, אין לי יותר, זה לא שלי, אני פשוט מקבל אחד מהוריי ורבי.